הללויה! שברולט סילברדו, רכב העבודה הנמכר בישראל, עכשיו במחיר מיוחד, מ-199,990 שקלים, ברישיון ג' מתנה. לפרטים חייגו כוכבית 3505. המחיר לא כולל מע"מ.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב.
מה העניינים?
מה קורה?
אתה נשמע מופתע.
דווקא הפתעה, לא ייחסתי, לא? זה דווקא בקבלת פנים.
מאוד יפה קבלת הפנים.
הלו.
הלו, הלו. מה שלומך?
בסדר. בסדר.
כן. אתה, כמה יותר גבוה מבסדר זה יכול להיות? אני.
הלו.
אני שחזרתי מגן עדן.
כן.
היה מאוד כיף.
כן?
כן, כן, כן.
או, ראיתי את התמונות, זה היה נראה מדהים.
נכון, שלחתי לך תמונות מדהימות. כן, זה היה נהדר. ואני אכלתי. ואני לוויתן. בסדר? יאללה.
חפיף.
אבל ראיתי לך את התמונה היום שהיינו במעלית. איזה תמונה.
היא במחלוקת, כן?
היא במחלוקת, במחלוקת על מה? הוא אומר לי, לא, זה... זה הבטן כי אתה מסתובב, שם לכם, מסתובב לדבר המאכל הקרוב ביותר.
או כדי לקרוא...
אתה שאני מסתובב כדי לא להחמיץ שום מנה מתוגנת שעוברת לידי.
או לשרוק לאפל או לוויתן ששוחה בים.
בדיוק, אני אומר, מה זה ידיד? ויש יונק ימי עצום. כן, בסדר, אז מה?
תחנת, תחנת?
בין 40, תחנת.
סוף שבוע של תחינה?
יו, 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 ותיגונין.
וואלה.
אוהבים לתגן מאוד, היוונים.
כן?
הם אנשים שמתגנים. יתמיד לך, היוונים, אומרים לך, יש לך סלט יווני, אבל הסלט יווני הוא החלק הרטוב של מה שבא ליד, לחומרים שונים, עטופים בציפוי מתוגן, עם ציזיקי, שזה הרי לא, זה לא באמת יוגורט, זה יותר שמנת מכל דבר אחר. וזה...
אז טבלת, היו טבילות של מאפים בציזיקי?
תקשיב, אתה באמת לא מבין כמה. צ'יפס.
היה
נהדר. כן, האמת שהיה מאוד מאוד כיף. היה ערב אחד, בטח דיברתם על זה, היה ערב אחד שראינו אופירה וברקוביץ' בשביל לראות את הרעיון המדובר של יעל גולן. אנחנו כאילו חבל להחמיץ את זה.
הייתם בטלוויזיה או בניידים כזה?
היה לנו כזה באייפד. אפשר לחבר אותו לטלוויזיה, לא משנה. היה איך לראות.
כן. נהנית?
לא, אתה יושב על התיגונים האלה ואתה רואה את התוכנית הזאת ואתה אומר מאיפה מגיעה לי הצרבת מכל הגועל שאכלתי או מאנשים שהם פשוט גרבג' גרבג' זה, אתה ראית את התוכנית הזאת?
אני ראיתי את הרעיון של אייל גולן.
אז אנחנו התחלנו לראות את התוכנית ורצנו קדימה כדי להגיע לסביב, ואז היינו שראיון עם מירי רגב, אז ראינו את הראיון עם מירי רגב, ואז את הראיון של יעל גולן, ואז את הראיון של אהוד ברק. שזה דבר מדהים, כי אלה באמת, זה תוכנית כביכול אקטואליה, זאת אומרת, כן, אלה האנשים,
אלה האנשים שעשו את השבוע.
שעשו את השבוע, ואז אתה רואה את זה ואתה אומר, הבעיה היא בשבוע. כן. הבעיה היא במקום שבו אנחנו חיים, אתה ממש רואה את זה ואתה אומר, איך יכול להיות שהכל כל כך נחות ורע ולא אינטליגנטי. נגיד הם יושבים עם מירי רגב, אני לא מדבר על, על, על ברקוביץ', כי הוא באמת קישוט רועש כזה, הוא לא אומר דבר אחד שיש לו משמעות.
גם אפשר להפוך אותו, הוא נורא דעותיו תלויות בתגובה שהוא מקבל מהמרואיין,
נכון.
זה משהו מאוד כאילו הפיך,
והוא צועק סתם. הוא צועק כי הוא מרגיש שאיזה זמן כאילו קולו לא נשמע, ואז הוא צועק. עכשיו הוא גם לא מבין שהוא בטלוויזיה, אז נגיד הוא אומר משהו והמרואיין יחמיץ אותו, הוא יגיד אותו עוד שלוש פעמים. עכשיו אתה בטלוויזיה, אתה מחובר למיקרופון, הצופים רואים שאתה אומר, טוב הוא לא רוצה את זה, הוא לא רוצה את זה, טוב הוא, לא רוצה, עד שהיא מסתובבת, אמרת לו, נכון, ברקוביץ', ואז שחררת את הצעקות שלו. אתה מבין איפה אתה? דבי יושבת עם מירי רגב, הן רבות, ואתה כצופה, אתה מסתכל ואתה אומר, אני לא מזדהה עם אף צד, כלום פה לא מייצג אותי. זה, אתה מסתכל, אתה אומר, היא איומה, אתה אומר, לא, היא איומה, לא, היא איומה. כי היא אומרת לה, משהו, אני לא יודע, נגיד כתבי אישום, זאת אומרת לה, אל דברי איתי על כתבי אישום, אז היא אומר לה, אל דברי איתי? מה זה אל דברי איתי? עכשיו לאורך כל הרעיון היא רק על אל דברי איתי, אל דברי. די, די. מירי, מתוקה. מה זה מירי?
מתוקה?
מירי מתוקה. עכשיו היא יושבת שם, מירי רגב, אתה אומר, מה אתה פה, את פונה ל... לפני דקה היא הייתה עוד שרה, היא כבר לא, היא לא שרה עכשיו, נכון?
שרה למה?
היא עדיין שרה? כן. פונה אליה כמתוקה מהמתוקה, זה כאילו לא לעניין. מצד שני, מירי רגב, אתה יודע איזה תשובות היא נותנת לה? כאילו הרגעים שבהם היא חוזרת לדף המסרים, אלה הרגעים שהיא נשמעת הכי פחות עלובה. אתה מבין? כשהיא מקריאה מדף המסרים, זה עוד איכשהו מאורגן. כשהיא מדברת את שלה, אתה ממש, אתה רוצה לרדת למקלעת. אז מדי פעם כאילו יש לה כאלה בלגנץ, למה אתה, כאילו,
שזה מדף המסרים.
הוא חוזר למוכתבות, הבלגנץ. וכמובן, חותמת את הרעיון במילה על הקדוש ברוך הוא, כמו מוכתה. כמו מוכתה יורקת את הקדוש ברוך הוא, שאגב גם ממנו כבר נשבר לי לגמרי.
הוא מתמודד... הוא מתמודד במרוץ למיליון.
הקדוש ברוך הוא, כן, הוא ממש.
מי שצופה במרוץ למיליון יודע שהוא...
גם שם הוא מדובר?
הוא פעיל, הוא פעיל, הוא בעצם
בכל מקום, הוא גם יכריע את הבחירות.
הוא תכנן את המשימות, כי משהו כמו 80% מהמתמודדים הם רק כל הזמן מדברים איתו ופונים אליו ומוציאים כדור, הקדוש ברוך הוא יביא לנו בורא עולם, לפעמים זה.
עכשיו אחר כך יש לך את הראיון עם יעל גולן, והיא יושבת, אופירה. עכשיו זה דובר כבר באמת מכל הכיוונים, זה רק איכשהו הרגע שאצלי נשאר זה שהיא כאילו אופירה, יש לה גם איזה מין יציבה כזו שהכתפיים עולות ברגעים שהיא נהיית אילנה דיין מטעם עצמה, כאילו ברגעים שעכשיו באמת לשאול שאלה עיתונאית רצינית, ואז היא מסתכלת ואומרת לו, אייל, אתה תחת כישוף? כאילו במין, עכשיו אני אילנה דיין, אייל, אתה תחת כישוף?
כן, הגיע הזמן לאמת, לאמת בפנים.
עכשיו אפילו הוא לא מבין איך עונים על זה, כי איך עונים על שאלה כזו, איך אפשר לשאול אדם, יאללה, אתה תחת כישוף? אין דבר כזה כישוף. מצד שני, אם לפני רגע אמרה מירי רגב שמי שיקבץ בחירות זה הקדוש ברוך הוא, אז באותו עולם יש כישוף, כי הרי אין הבדל בין להגיד את זה לבין להגיד שהוא תחת כישוף. אתה אומר, למה אנחנו כאילו כל הזמן מתעסקים בעולמות האלה של 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 כישופים והקדוש ברוך הוא, אם לא בגלל שהמציאות על פני האדמה היא כל כך בלתי נסבלת? זאת אומרת, היא מתבונן במציאות כמו שהיא, נגלה שאת יושבת ומראיינת את אייל גולן ביום שבו פורסם תחקיר היום ונורא בהארץ, ולא שואלת אותו שאלה אחת על זה. אם מירי רגב תרד מהקדוש ברוך הוא, אז אנחנו נצטרך להתמודד עם זה שכאילו ראש הממשלה לכאורה שמכאורה באמת המושחת ביותר אי פעם. אז לא, כדי שלא נצטרך כאילו להתעסק בכמה היום אנחנו מדברים על הכישופים. מה זה הדבר הזה? אתם השתגעתם לגמרי, זה לא אמיתי. מה זה?
תראה, זה לא מהדורת החדשות.
זה
גר כן?
עובד.
במהדורת החדשות לא מתעסקים בכישופים ובדברים האלה.
זה עדיין
האלה.
שרה זה בישראל עדיין... שאומרת לך הקדוש ברוך זה... הוא יקבע את הזה.
עצם זה שהתוכנית מצליחה, אגב, מראה שיש הרבה אנשים שנהנים לצרוך את, את התוכן הזה. זאת אומרת, וזה השיח שהם... שמחים לקבל, אבל עדיין זה לא, זאת לא הזירה המרכזית שבה מתנהלים הדברים. עכשיו באמת שאייל גולן נשאל אם הוא תחת כישוף, באמת מה עונים על דבר כזה?
עונים על דבר כזה, מה את רוצה? אייל, תגיד,
אלא אם הוא תחת כישוף, ואז כאילו הוא לא ידע לענות על זה שהוא תחת כישוף.
האם הוא היה תחת כישוף שעה שבוצעו כל הדברים המיוחסים לו בתחקיר של רויטל חובל בארץ? האם גם אז היה תחת כישוף? וזה גם חתכת כישוף, כי יש שם שורה ארוכה של גברים מחושפים בתחקיר הזה. וקשת, אלוהים שישמור, או שלא לומר הקדוש ברוך הוא שישמור. תוכנית אחת על בישול וכל היתר כביסה. למה פעם אחר פעם הם פשוט נותנים במה לגארבג' הזה? פשוט הם נהיו גארבג'. אייל גולן ביום שמתפרסם התחקיר הזה בארץ יושב אצל אופיר הסייג, לא נשאל שאלה אחת הזה, הוריד אותן, איזה לא אוקיי, אני מעניין אותם בקורבים. תגיד, אתה תחת כישוף?
אבל זה בדיוק אותו דבר.
ביום שזה אתם השתגעתם, אתם פשוט השתגעתם.
זה כמו שלא צריך לדבר על הדברים עצמם. גם פה הרבה יותר נוח לדבר על הכישוף ועל העוקב ועל דניאל גרינברג ועל ההפרדה מהחברים מאשר על המעשים עצמם. או את יודע, גם אם בתחקיר לא היו איזה ראיות חדשות או משהו כאילו מסעיר שחדש, שוב הפריסה של זה אולי באמת הייתה
והיה כל מיני סימוכים לדברים שכבר עלו בסרט של גיא מרוז.
לא היה שם שום דבר חדש, אבל לראות את זה שוב, והכלום שהוא הלך איתו, הפער הזה בין השיטתיות, בין המפעל הזה לבין מה שנגמר עם זה בסוף, הוא מכיס והוא מכיס מוסרית. ושהוא יושב שם באמת ומדברים איתו על העוקב, הסיר עוקב, לא הסיר עוקב, וכל השטויות האלה באמת זה צוחקים עלינו, פשוט צוחקים עלינו
לגמרי. ולמה הם מאפשרים את זה?
למה? כי זה מביא צופים, וזה מה שצופים רוצים לראות.
אז מה זה מביא צופים?
לא חושב שיש פה איזו חשיבה, אתה יודע, סופר מתוחכמת, סטנית של בונבו, פשוט זה מביא את האנשים, ואנשים רוצים.
נכון, אני לא חושב שיש פה חשיבה סטנית בכלל. אני חושב שיש כאן זריקת זין איומה.
עושים מה שצריך.
עושים מה שצריך, בדיוק.
כן.
אגב, בדיוק בטון הזה, עושים מה שצריך.
כן. לא אוהבים את זה אולי, לא משתגעים על זה. מה שצריך.
הלאה, עושים מה שצריך.
זה מביא את המספר הזה, ואז המהדורה צופים בה יותר, ואתה יודע,
הכל. כן, ועושים מה שצריך. ומריצים בפרומואים. את יודע, כולם דיברו על זה שהסיר לעוקב, מה הסיר לעוקב. תגידו, אתם מבינים שהדבר הזה משודר בטלוויזיה? שיושב האיש הזה שם, מדבר את השטויות האלה, והיא שואלת אותו על כישופים, וזה כאילו לי, מה זה הדבר הזה? מה זה? עשיתם סדרה אחת שיצא לכם ככה מספיק טוב שרגיז את ראש ממשלה ועכשיו זהו? אתם פטורים מכל השאר? מכבסה של אייל גולן, איך אתם לא מתביישים? שנים שהם מכבסה של האיש הזה. מה אתם מקבלים בתמורה? איכס!
אתמול לשמענו פה את הסטורי של אופירה, נדמה לי זה היה יום אחרי שהיא הלכה לים עם ביתה בבוקר וראו את הזריחה, כן. ואז כתב, נדמה לי בפייסבוק, יבגני זרובינסקי, אם למישהו יש את הטלפון של אופירה כדי לספר לה שהים הוא בצד השני, או שהשם שוקעת בה, אני לא זוכר את הניסוח המדויק, יאיר נתניהו כתב את הטלפון הפרטי של אופירה סייג בתגובות. ואז שוב, ככה היה כתוב, קיבלה מאות שיחות ואיומים וכללות וכזה, הייתה צריכה להחליף מספר. ומי, יאים, תניהו מפרסם את הטלפון הפרטי שלה.
הוא גם בעיניי אחד האנשים הכי גרועים בעולם. סליחה כאילו על המסר הבסיסי והפשוט.
איך תוקפים את הטיעון הזה?
לא, אתה לא צריך לתקוף אותו, אני רק באמת מוסר את תחושותיי האישיות.
אני לא חושב שהוא טוב בשום דבר. אני חושב, והוא פה כדי, הוא לא הולך לשום מקום במובן הזה שהוא לא, הוא לא מתפתח, אתה מבין? מה אם, אני חושב שהוא כבר בן 29, נכון? לריב עם אנשים בטוויטר זה לא חיים. מה עם עבודה? מה עם...
זה טוב או בגיל צעיר מאוד או בגיל מבוגר מאוד. גיל 29 זה ממש זמן לעשייה.
כן. מה עם משהו משלך? משלך, לא רק להגיב, להגן. יש את הסיפור הזה שהוא מציג את עצמו כעיתונאי חוקר, כי הוא זוכר דברים שהתפרסמו בכל מיני מקומות אחרים, ויודע לשלוף אותם במהירות כשצריך.
טוב, כל הכבוד.
לא, מדהים, כל הכבוד.
זאת יכולת, זאת יכולת.
יכולת מדהימה, לא, גם צריך לגלות שהוא טוב במשהו. גם יוחסה לו, מיוחס לו עדיין איזושהי חמלה יתרה כלפי בעלי חיים. לא, לא, זו הסיבה שטל גלבוע אמר, מי שמצביע לליכוד מצביע בעד בעלי חיים, ומי שמצביע לשמאל מצביע נגדם. נכון, היה לה איזה מין ציטוט כזה. משכנע אגב. מאוד. טל, אתה תחת קישור? תגיד לי, טל, אתה תחת קישור?
האמת שכן.
האמת שגם אני תחת קישור. כישוף המתוגנים.
תכף קפה של בוקר עם ארומה ישראל, הקפסולות של ארומה עכשיו לרכישה בבתי הקפה של הרשת. ספרו לנו מה המצב הגרוע ביותר שמצאתם את הבית שלכם בו כשחזרתם. רעידת אדמה שריסקה אותו, שריפה שקילתה אותו, משהו מוזר אחר מתחום האסונות.
או לא רק מתחום האסונות.
או שמישהו עשה בו משהו.
כן. כל מיני...
פורצים.
או סאבלט כזה ש... יסתיים רע מאוד מאוד ואיך.
אבל מצבים קיצוניים שמצאתם בהם את הבית שלכם.
כן, אבל עם איזשהו סיפור.
1-900-7-2-99-99. יש לנו מכונת קפסולות של ארומה לתת לכם והמון המון קפסולות מתנה. 1-900-7-2-99-99.
קפה של בוקר בחסות ארומה ישראל, הקפסולות של ארומה עכשיו לרכישה בבתי הקפה של הרשת.
ישי, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
מה שלומך ישי?
בסדר גמור.
יופי.
רוצה 300 שקלים לאפליקציה של ארומה ישראל וגם ארז מיקס קפסולות קפה שלנו? קיבלת. אולי תזכה במכונת הקפסולות של ארומה ישראל וגם ארבעה מארזי קפסולות. זה 160 קפסולות ומארז ספלי קפה. ואנחנו ביקשנו הבוקר שתספרו לנו מה המצב הכי גרוע שבו מצאתם את הבית ואיך זה קרה. אז מה קרה, ישי?
נסעתי עם אשתי לחוץ לארץ לחופשה, למקסיקו, לאיזה חודשיים אפילו משהו כזה, ומיד אחרי החתונה היה. ומישהו ביקש לזכור את הבית לשבוע של סוכות, כי הערבים שלו באו בחוץ לארץ והוא רצה שהם יתארחו בבית שלנו, ופשוט הוא לקח את כל הבית, רוקן את כל הבית מהספות, מהרהיטים, מהמיטות והכל, והכניס סוכות לבחירה.
מה הכניס?
סוכות לבחירה.
סוכות לבחירה לשבוע של סוכות, רוקן את כל הבית, הוציא את התמונות, הוציא את הארונות, הוציא את ה... והכניס מאות סוכות
והפך את זה לחנות סוכות.
והפך את זה לחנות לסוכות.
מה?
מטורף.
זה מטורף
פסיכי לגמרי, טבעתי אותו אחרי זה.
וניצחת?
לא.
למה? מה, על מה
זה? כי הוא טען שהוא יכול לעשות בבית מה שהוא רוצה בזמן שהוא הבית שלו. לא הגענו למשפט, פשוט בסוף היה סיפור, הוצאנו אותו לפני סוף הזמן, אז הוא גם הפסיד כסף, כי כאילו לא היה לו איך לשים את הסוכות.
זה נשמע כל כך מוזר. הוא פשוט היה צריך מחסן?
הוא פשוט היה צריך מחסן, לא עושה מחסן, הוא הפך את זה לחנות.
כן.
כי זה, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל בסוכות בירושלים, כל המרכז של ירושלים הופך להיות מוצב סוכות, והוא רוצה למכור סוכות.
רגע,
אבל הוא פשוט,
אתה לא הכרת אותו כשהזכרת לו את הדירה?
לא, זה הטעות. אני חושב שצריך לעשות סבלט רק לאנשים שמכירים.
וזה היה עם חוזה, או סתם על בסיס מילה?
כן, כן, חוזה.
חוזה הכל, וזה רק אך ורק לשבוע של סוכות הסכמת.
לא, זה היה גם שבוע לפני ושבוע אחרי, אבל זה היה לשלושה שבועות מתוך החודשיים שהיינו בחוץ לארץ.
ואיפה הוא שם את כל החפצים שלכם, הארונות, המיטות?
כן, הוא שם חלק מהם, הוא שם בחצר, זה היה בית עם חצר קטנה, שם בחצר. הוא אפילו לקח את התמונות ומספר אותם כדי שהוא ידעך להחזיר אותם בדיוק למקום. אבל הוא פשוט רוקן את כל הבית, הוא שם את הספות בחוץ, הוא לקח תנור חימום שמחובר לרצפה וניתק אותו מהרצפה בשביל שיהיה לו מקום לעוד סוכות. כאילו, הוא פשוט הפך את הבית, הבית נראה כמו...
זה סיפור ממש מזה.
והבלת בית שלי היא כמעט הרגה אותי, כי זה היה סאבלט.
והיא לא ידעה.
היא ממש, היא ידעה. השכן התקשר אליה כי פתחו לו חנות סוכות ליד הבית, אז הוא רצה לשאול אותה מה זה. אז הוא התקשר אליה תוך כדי, ואנחנו לא היינו זמינים, זה היה עוד יותר סיפור. אנחנו היינו בחוץ לארץ והיינו באיזה טרק.
והיא ניסתה להתקשר לכם ושתסבירו לה למה יש סוכות בבית.
למה יש חנות סוכות בבית שהיא מזכירה לנו, אבל היא לא תפסה אותנו. אז היא באה לשם וצעקה לה והחליפה לו את המנעול של המפתח, והוא רצה, הוא רצה, הוא רצה את הסוכות כדי למכור. היה סיפור שלם בקיצור, אבל הוא פשוט זה היה מטורף.
סיפור מוזר
כן, הוא גם טען שאומר, יש לי את הבית לשבוע, אני רוצה לשים שם סוכות, אני אחזיר את כל הרעיתים חזרה לאיפה שהם היו.
זאת אומרת, הוא יחזיר את הבית למצבו הקודם, ואין שום בעיה חוקית עם זה, אתה אומר.
אבל יש בעיה חוקית עם זה,
כי אלוהי... ויש בעיה חוקית, כי כתוב שיש הבית למגורים.
כן, חוץ מגן רישיון העסק, אבל... השאלה היא...
הוא הפך את הבית, הוא ניתק דברים שמחוברים פיזית, זאת אומרת, הוא אפילו הוציא דברים שהם, אתה יודע, אתה מכיר איזה מנורות, אני יודע, שתלויות על התקרה, שכאילו חלק ממש, חלק מהבית, הוא הרס לנו תנור חימום, יש לנו תנור חימום עם ערובה, זה בית פרטי כזה קטן אמנם, אבל בית כאילו, הוא פשוט הפך את הבית, אנשים לא זיהו את הבית.
לפני כמה זמן זה היה?
לפני איזה 7 שנים, 8 שנים,
טוב,
מדהים.
ישי, תודה.
תודה, ישי.
בבקשה, תודה, יום טוב.
אנה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך, אנה?
שלומי בסדר, איך אתם?
בסדר.
אנה, גם את מקבלת 300 שקלים לאפליקציה של ארומה ישראל. ספרי לנו בבקשה, אנה.
אז ככה, הסיפור שלי סובב סביב הכלבה שלנו, רותי. אני אספר סיפור אחד מיני באמת סיפורים רבים שישיר לנו בבית ומחוץ לבית. אבל בקצרה אימצנו אותה מהמוטב, כשהיא כבר הייתה בוגרת, בת 3, ובלי שום היסטוריה שידענו עליה, לקחנו סיכון. הסתבר שלכלבה יש חרנת נטישה. אני אקדים ואומר שמדובר בקנענית מהממת בגודל של דינוזאור.
אני לא מבין בכלבים מספיק כדי לדעת מה זה.
מה זה קנעני?
זה גדול?
זה מאוד גדול.
כן.
היא בגודל של סוס קטן.
כן.
כן.
עם חרדת נטישה, ואתם...
עם חרדת נטישה, כן. ואנחנו אנשים עובדים, עם חיים, ופשוט השארנו אותה בבית. בהתחלה זה היה דברים הרגילים, איזה לאכול משהו פה, לגנוב נעל. יום אחד אנחנו חוזרים הביתה, היינו סוגרים לה את החדרים, ומשאירים לה בעצם את הסלון. יום אחד חזרנו הביתה, והכלבה לא פוגשת אותנו ליד הדלת. אנחנו נכנסים, ראינו חור בדלת של חדר השינה, והיא יושבת על המיטה, לא לפני שהיא עשתה עליה את כל צרכיה, היא פשוט אכלה חור בתוך, כאילו, בדלת של חדר השינה.
היא פרצה חור בדלת.
דלת עץ?
דלת עץ, כן.
פרצה בחור?
כן, היא עשתה חור, היא אכלה חצי ממנו, חצי עם הידיים, אני באמת לא יודעת.
כמה זמן הייתי מחוץ לבית?
יום עבודה בטח.
יום עבודה.
יום עבודה, כן, 8 שעות.
והיא יושבת על המיטה?
עשתה קאקי פיפי.
והיא יושבת על המיטה, קאקי פיפי, מבסוטה על עצמה. זה חוץ מסלון שהיא פרקה לנו.
כן. אבל למה היה חשוב לה להגיע לחדר השינה שלכם מכל המקומות בעולם?
בדיעבד, המעלב שלקחנו אחר כך הסביר שבחדר השינה יש את הריח הכי חזק.
ואם היא באמת סובלת מחרדת נטישה.
ושם בעצם היא גם מרגישה את היכולת להשתחרר, לכן גם הקאקי והפיפי.
מה עשיתם עם המיטה אחר כך, עם המזרון?
היה מגן מזרון. אז זה בסדר, אותו פשוט החלפנו, המיטה...
אני המשך לישון בתוך המכרעה שלה, כן?
זה לא מכרעה, זה רק להיות מגן המזרון. החלפנו מצעים.
מגן מזרון מהסוג הפלסטי האטום?
מגן מזרון מהסוג הפלסטי האטום, יש לנו שני ילדים קטנים, אז מגן מזרון זה מס.
ומה יש לו מהכלבה? מה הייתה?
הכלבה עוד בחיינו אחרי המון לבטים. אני יכולה לספר עוד סיפור קטנטן אם יהיה זמן.
ממש בקצרה.
גם יום עבודה, הולכים, מתקשרים אליי ממכבי האש. יש כלבה במצוקה, וזה כשהיינו בדירה שכורה. יש כלבה במצוקה, היא קשה לבעלת הדירה.
כן.
במכבי האש, כלבה במצוקה במרפסת השירות. לא יכולה לצאת, הייתה לנו מרפסת שירות שהיא מחוץ לדירה. במצוקה, קור, גשם, הכלבה לא יכולה לצאת, כלואה בתוך מרפסת השירות, תבואו עכשיו לשחרר אותה. או שפורצים לכם הביתה. עזבנו הכל, את כל העבודה, אני מגיעה הביתה, היא שברה את הטריס של מרפסת השירות, אני רואה אותה בחנייה, כביכול לא יכולה לצאת כי זה משהו כמו 1.5 מטר לקפוץ למטה.
כן.
החבר'ה מהעמותה של החיות בעיר שלי מחכים לי, ליד הדלת, אני פותחת את הדלת, עולה הביתה, פותחת את הדלת, ואני מחכה לי ליד הדלת, הכלבה. שכל הזמן הזה יכלה לצאת ממרפסת השירות, ופשוט קפצה החוצה.
היא, אבל כנראה באמת במצוקה, אולי, אולי אורך החיים שלכם לא מתאים לגידול של חיית מחמד.
כזאת, זאת ספציפית.
יש לכם כלב, צריך לטפל בו.
אנשים עובדים ויש להם כלבים בכל העולם.
זה רע מאוד, עבור הכלב ועבור הסביבה.
לכלבה יש דוגי סיטר שמוציא אותה באמצע היום. מטיילים איתם, מטפלים בה, עכשיו היא גם התחילה טיפול התנהגותי חדש. הכלבה הזאת עושה לנו את המוות, אבל היא עדיין בחיינו, כי אנחנו אוהבים אותה.
איך קוראים לה?
אף אחד אחר. מה?
איך קוראים לכלבה? סתם
הכלבה קוראים רותי.
רותי.
טוב, אנה, תודה.
אני חושבת שאף אחד אחר
לא ייקח אותה.
וזאת התחנה האחרונה, אז אנחנו פשוט נלחמים עליה.
תודה, אנה.
תודה.
תודה לכם.
ביי.
למי ניתן מכונת הקפה, מכונת קפסולות הקפה של ארומה, פלוס 4 מארזי קפסולות, פלוס 160, סליחה, פלוס מארז ספלי קפה. האם לאנה, עם הכלבה שהורסת להם את הבית, או אישי ש...
פתחו לו חנות סוכות ב...
נראה לי
אישי.
אישי. אישי, זה שלך, קפסולות הקפה של ארומה ישראל, עכשיו לרכישה בבתי הקפה של הרשת. הקפה של ארומה, אצלכם בבית.
בגיליון לאישה שיצא היום, חוגגים 70 שנה לתחרות מלכת היופי.
כן, ראיתי את זה אתמול בעיתון, בידיעות האחרונות, בעמוד האחורי, קדמו את זה. באמת מעניין לראות איך תוקפים את זה עכשיו.
מאז 1949 ועד היום, 70 שנה לתחרות מלכת היופי, גיליון חגיגי ונוסטלגי במיוחד, כך כתוב על השאר. ולשאלתך, איך תוקפים את זה? התשובה היא בטוויסט פמיניסטי שהוא... מופרך כפי שהוא נשמע.
מה זאת אומרת?
באמת, זה מתחיל בזה שיש מכתב מהעורכת האחראית, מרים נופך מוזס, עורכת אחראית של אישה, והיא כותבת כך: לתחרות מלכת היופי במשך השנים היה חלק משמעותי בתהליך שעברה החברה בהגדרת מעמד האישה. ודאי שהיה לה חלק משמעותי לתחרות, היא הפריעה לו לתהליך הזה.
כן.
האופן שבו את החום הכתוב היא הפריעה לתהליך הגדרת מעמד אישה, בהחלט חלק חשוב.
בדיוק, אם כבר היא קיבעה את מעמדה הנמוך של האישה.
לאורך העשורים נשאו מלכות היופי על כתפיין תפקיד חשוב של ייצוג ישראל בעולם. עם חלוף הזמן התאבטה רשימת הישגים הרשימה שמוכיחה הלכה למעשה כי הקטר אינו קרש קפיצה לקריירות מגוונות ולעולם ומלואו של עשייה. בין מלכות היופי שלנו יש רופאות, עורכות דין, נשיאת בדין לעבודה, קלינאיות תקשורת, מורות ומחנכות, יושבת ראש דירקטוריון, מנכליות נשי, או יושבות ראש דירקטוריון מנכליות, נשים עצמאיות בתחומים שונים וגם כוכבת הוליוודית אחת.
תראה.
על מה מדברת?
באיזה סרט?
מה יש לך? באמת,
באיזה סרט את חיה? אני לא צריך להבין את זה.
באיזה סרט? חתיכת סרט.
סרט של גל גדות אולי, כי גל גדות היחידה שאיכשהו אתה אומר, מלכת היופי עזרה, אתה יודע, להפוך אותה כאילו למוכרת, התחילה להיות שחקנית, תפקידים.
לא היחידה, גם מירי בועדנה נהייתה מוכרת, כן. מלכת היופי.
לא, אבל אני מדבר בליסטה פה שמונה.
בליסטה כאילו, של המקצוע?
כאילו להיות מלכת יופי זה איכשהו מקדם אותך להיות מנכלית של חברה.
חברה או קלינאית תקשור. זאת אומרת, מה, היא ככה התקבלה לתואר כאילו בקלינאות תקשורת? היא הגיעה עם הסרט?
עם הסרט והכתר לרעיון עבודה. כן, נעים מאוד, אני היושבת ראש הדירקטוריון החדשה שלכם.
זה בגדים של אוברזון, עכשיו שורה של גברים חרמנים יסתכלו עליי מהקהל ויגידו איך אני נראית בבגד הים, ואז אולי גם ישאלו אותי שאלה טיפשית, וכך הפוך ליושבת ראש הדירקטוריון, או רופאה, מה?
רופאה? להפך.
קשקשת.
כל הנשים האלה, אם אכן הן נוסעות במקצועות האלה, הם הלכו ללמוד אחרי שהבינו שמלהיות מלכת יופי בסופו של דבר לא יצא כלום.
לא יצא כלום, או שזה לא מספק אותן. זאת אומרת, יכול להיות שמי שאמרה, בסדר, מלכת יופי, מלכת יופי, אבל בעצם אני רוצה להיות רופא, אני הולך להיות רופא.
כן, גם סבבה, קיבלתי את האוטו, קצת דיגמנתי, קצת זה. עכשיו מתחילים החיים האמיתיים, מה עושים? הולכים ללמוד, הולכים לעבוד.
זה ההתמחות שלה, לא יודע מה, פנימית ג' זה עניין מישהו ששוכב מצונרר כולו, עניין אותו שהיא הייתה מלכת... מה אתה מדבר? מאיפה השטות הזאת עכשיו? ולסיום בנימה מעט אישית, אני פונה לכל אנשים באשר הן. בשבוע הבא יתקיימו הבחירות לכנסת ישראל, ותוצאותיהן ישפיעו על החיים של כולנו. אל תוותרו על זכותכן להצביע ולקחת חלק בעיצוב עתידנו. אהבתי את ההתייחסות לזכות האישה להצביע, כאילו היא דבר חדש. כאילו מאתמול, אל תשכחו, יש לכם זכות להצביע. אמנם כבר 70 שנה יש פה תחרות מלכת היופי, שעם הזמן זה הפך לעיוות חברתי בלתי נסבל. כן. אבל יש לכם גם זכות להצביע.
וכל הזמן, גם לאורך השנים האחרונות, וגם אני רואה פה ממה שאתה מקריא בגיליון, זה כאילו עוסק בהכל מלבד יופי. כי כאילו יופי, לשפוט מישהי על שם, על סמך יופיה בלבד, זה דבר כבר שהוא מביש ונחות ולא רלוונטי. ולכן צריך כל הזמן לעטוף לברוח מזה ולעטוף את זה בהמון המון שכבות של פמיניזם והצלחה וקריירה והצבעה.
חמדון הופך מוזס, העורכת האחראית הראשונה של האישה, הייתה חלק בלתי נפרד מתחרות מלכת היופי. בהיותה פמיניסטית אקטיביסטית, שנים לפני שזה היה מקובל, השפיעה מתפיסות עולמה גם על התחרות וגם על הזוכות בה. באיזה אופן היא השפיעה מתפיסת עולמה הפמיניסטית אקטיביסט? מה, איזה בטי פרידה? על מה אתם מדברים? מאיפה השטות הזאת עכשיו? מי שקורא את זה עלול לחשוב שזה 70 שנה
של מפעל,
פמיניסטי רדיקלי.
בדיוק.
שכל שנה יש בטלוויזיה שידור שעתיים של פמיניזם רצוף.
רצוף רדיקלי כזה שאתה יודע נכנס במוסדות הכי מקובעים של החברה. כזה שחוצה בכוח, תובע בכוח את מעמדה של האישה. ולא, זה בדיוק ההפך. וואלה, במשך שנים ארוכות, במקרה הטוב, מה שהיה קורה עם הזוכה במלכת היופי, זה שהייתה נהיית חברה של רוני מנה. במקרה הטוב, המצליחות.
בדיוק, אתה אומר, גבר יחסית יציב. כן, הוא יצא שם איזה שש לדעתי. דבר טוב שיכול לקרות לך, הנה, יש בחור רוני מנה. עשרות מאמרים אקדמיים, זה מכתבה אחרת, כן? עשרות מאמרים אקדמיים נכתבו על תחרות מלכת היופי שמצד אחד שיקפה את הלכי הרוח הלאומיים ומצד שני תרמה לעיצובם, על ציונות, שוביניזם, כסף ומה שביניהם. יש כאן ציטוט של פרופסור חנה הרצוג, התחרות שימשה מקפצה לנשים צעירות ויפות למובילות מעמדית או חברתית, ובכך היא שוברת את הגבולות האתניים והמעמדיים. המעמדיים, סליחה. אנחנו מבינים שהן יוצאות בגדי ים, חצי ערומות, היו צועדות על הבמה, ושופטים היו מנקדים את הגוף שלהם? על מה אתם מטפרים? זה כאילו המופרך שבטוויסטים, וזה כל כך מעליב, העמדת פנים הזו. כאילו אפשר היה לגמרי לבוא ולהגיד, וואלה, זה תחרות של מי הכי יפה.
כן, אתה יודע מה, אנחנו כבר בעידן שזה כבר בסדר אפילו לעשות תחרות של מי הכי יפה. זה
כל
לא...
עוד היא לא מחופשת למשהו אחר,
זה לא שולל את האינטליגנציה שלה ולא שולל את הישגיה החברתיים, וזה אנחנו, אתה יודע, גם בעידן האינסטגרם וכולי, זה גם בסדר לעשות תחרות, הנה הכי יפה, תצביעו מי הכי יפה לדעתכם. לא צריך כאילו לעטוף את זה ולעבות את זה וכאילו לברוח מהדבר עצמו. אני רואה שיש המון מילים מלבד המילה יופי בכל הגיליון הזה.
המון, המון, זה כל, כן, הרבה מעבר ליופי, זה ממש כותרת פה כל בזמן, זה כאילו על הפמיניזם.
זה ממש שקר היסטורי להציג את זה ככה.
אבל אין דרך אחרת, משום שברור שעכשיו התחרות הזו איבדה לחלוטין מהרלוונטיות. שאני אשאל אותך עכשיו ממלכת היופי הנוכחית, אתה לא תדע.
סלע שרלין. סתם.
ראית בעיתון איזה אלוף.
אני בטוח שיהיה היום כבר בדרכה לסטארט-אפ, לאקזיט השלישי שלה. בזכות תחרות מלכת היופי.
איזה שנה, התחרות הפמיניסטית ביותר אי פעם.
ברור.
כך קם הפמיניזם, מתוך תחרות מלכת היופי. ישבו מאחורי הקלעים בבגדי ים, ואמרו, נמאס כבר, נמאס כבר, אנחנו רוצות זכות בחירה, אנחנו שוות כמו גברים. כך בעצם נולד הרעיון הפמיניסטי. We'll be right back.
אביעד קיסוס.
בוקר טוב.
בוקר אור.
מה קורה?
בסדר, בסדר גמור. מה איתך?
בסדר, סבבה. אני לא יודע אם זה מתוכנן או איזה קונספירציה של הדיפ סטייט, אבל ככל שמתקרב מועד הבחירות, רמת ההדלפות מתוך התמלילים של חקירות נתניהו עולות קומה ממש על בסיס יומי.
נכון, ואסור לשכוח שלמרות שהעיתוי הוא עיתוי,
הדברים הם דברים.
הדברים הם בדיוק, צריך להתייחס לתוכן של ההדלפות, ולא רק לרודפים אותי, או לאורך האוזניים של גיא פלג, או כל דבר אחר שהוא מספיק לא מורכב בשביל לאחד סביבו אנשים מטומטמים.
אבל, ואגב, אתה יודע, אולי יום אחד זה גם צריך יהיה להיחקר, ההדלפות המגמתיות.
אבל בואו נתעדף את מה שצריך להיחקר בעולם הזה.
אבל מה שדולף הם דברים שאנשים אמיתיים אמרו בחקירות,
שכנראה על בסיס כל מיני דברים שאומנם קרו בחוויה שלהם, כי הם בכל זאת עדים שאומרים את זה, אבל צריך להבין שעדויות הם דבר קביל, זאת אומרת להגיד כל הזמן זה מבוסס על רכילות, זה ניסיון להשכיח את העובדה שאלה אנשים שאומרים דברים שהם חוו, ושיש איזשהו דפוס שחוזר אצל כל האנשים האלה. אז קונספירטיבית, אם אתה אדם רדוף שרה, או אדם שרוצה להעמיד פנים שהוא רדוף ביבי, אז אתה יכול לבוא ולהגיד כן, הם כולם התאגדו יחד בשביל להפיל ראש ממשלה מכהן. אבל זה לא, כאילו, שלדון ומריאם אדלסון, מי?
בדיוק, מה שאני אומר זה שכל עוד זה היה, אתה יודע, במני נפתלים, זה היה, עוד אפשר להדוף את זה בתור איזה מרמרה וזה, למרות שכאילו בסוף הוא גם הרוויח. אחר כך זה הפך להיות כל האנשים שהיו קרובים אליהם והפכו להיות עדי מדינה, חפה
פילבר,
ארו, כל האנשים האלה. עוד טבעת. עכשיו, מתוך ליבת כדור הארץ עצמו, שלדון אדלסון ומרים אדלסון.
שלדון אדלסון הוא היה איבר בגוף של ביבי, נגיד תחת. הוא היה איבר, שם כי הוא נוחת עליו. הוא היה, נכון? היה ממש חלק מהם.
מה זה חלק מהם? אם יש,
הוא יצר את העיתון המקולל הזה שנולד בחטא בשביל לקדם את נתניהו.
אם יש אדם אחד, צריך כאילו לבחור מבין כל אוכלוסיית כדור הארץ, אדם אחד שבזכותו נתניהו ראש ממשלה, זהו שלדון אדלסון.
נכון, רק כי הקדוש ברוך הוא לא אדם.
סבבה, לא מה, אמרתי אדם.
אדם, נכון.
הוא פעל למענו באמצעות העיתון, באמצעות קשרים, השפעה, כוח, כספים, מה שזה לא יהיה. שלדון אדלסון, לשמוע את הדברים שהוא אומר במשטרה על נתניהו ועל שרה,
גם הוא וגם מרים
ואשתו כמובן.
הרי מרים אדלסון, קודם כל התפרסמו העדויות שלה,
כן,
נכון?
כן,
והיא אמרה
כן.
שם קודם כל כמובן היא דיברה על שרה ועל זה שנגיד היא הייתה אומרת לה משוויצה באיזה צמיד או שרשרת, ואומרת זה ארנון קנה לי בטיפניס, וכאילו מייצרת איזושהי ציפייה
כן.
שגם הם יקנו לה מתנות.
כן, זה היה כזה, ארנון קנה לי את הצמיד הזה, רמז רמז, ו...
עכשיו, מה זה צמיד?
אומרת מרים, לא קניתי לה, כן? אמרתי לה, זה לא מתאים, אנחנו לא יכולים לקנות את זה. לא כלכלית, כמובן, אלא מוסרית.
רתחתי אחרי הבחירות, אומרת מיה מדלסון, כשהוא לא עשה קואליציה עם בנט, מפני שהיא שונאת אותו. גורל העם היהודי נחרץ, גם את פומפוזית, כי הגברת שונאת את בנט ושקד. בארוחת ערב אצלנו היא צרכה נורא חזק, עד כדי כך שביבי אמר לה שהולכים. עכשיו, אלה, עכשיו, זו באמת רכילות, זו רכילות נהדרת ממש ומעניינת מאוד מאוד, זו באמת רכילות, אבל צריך לזכור שההשפעה שלה על מה שקורה בישראל, מעבר לעניין המתנות, שזה... לכאורה, שמכאורה, תשוחד בזה, היא גם הורשתה בעבירה, שרה נתניהו.
כן. של ניצול טעות מכוון של הזולת.
ניצול
של
טעות הזולת המכוונת, היא עבריינית ניצול טעות הזולת.
מעולם סעיפי כנפי הפרפה.
על מה היא צריכה, שואל החוקר, עונה מרים מדלסון, שאני מוצצת את דמה.
מוצצת את דמה, כן? מוצצת את דמה, למה? כי...
כי היא לא, לא יודע מה, היא לא מוכנה לשים לה תמונה, הרי יש...
תמונה יפה של בישראל היום.
היא אמרה מרים מדלסון ששרה כל הזמן אמרה שבגלל שנגיד היה התמונה לא יפה, או שהיה כתוב משהו לא מספיק טוב על בי בישראל היום, יום אחד תממש איראן את איומי הגרעין על ישראל, וזה יהיה באשמתם.
שזה מדהים לצלול אל הרציונל, כן? ובואו ננסה להבין. כי אתה אומר, זה כל כך מופרך שזה... אבל לא, בהיגיון הפנימי, ככה אני מנסה להבין.
כן.
שרה חושבת שאם לא יהיו תמונות יפות שלה בישראל היום, כן. ביבי לא ייבחר, ביבי לא ייבחר שווה ישראל נמחקת על ידי איראן. כלומר, המהלך הזה מוביל ל, אם לא יהיו תמונות יפות שלי בישראל היום, האיראנים ישמידו את ישראל.
אני לא
וזה
רוצה...
היא אומר, זאת אומרת, זה אומרת מרים אדלסון.
אני
כן?
גם לא רוצה להגיד שום דבר על שרה, כי אני לא מכיר את שרה ואני לא יודע שום דבר, אני רוצה להגיד משהו יותר בכללי.
על אנשים.
על אנשים. שמוסדות שבהם נמצאים אנשים שמתמודדים עם מחלות נפש מלאים בהיגיון פנימי. היגיון פנימי זה ממש דבר שקיים שם.
אני סיפרתי לך, נדמה לי שבשבוע שעבר ראיתי אדם ליד הבית שלי הולך ומסתכל לשמיים ואומר, וואו, מלא לוויינים יש לכם פה בשכונה?
לא, אבל זה נשמע עצוב.
ומחזיק את ראשו בכאב.
הוא מתמודד באמת עם...
אז אני אומר, ברציונל שלו, כאב הראש נובע מאותם לוויינים בשמיים.
מאותם לוויינים. וזה דומה, או לא, תחליטו אתם, כי להגיד, אם אין תמונה מספיק יפה שלי, איראן תתקוף את ישראל, זה יכול להיות משהו שבאמת, כאילו, אתם מחפשים בו את ההיגיון, קוראים אותו כמו שהוא מוצאים בו אולי אפילו את ההיגיון, ויכול להיות שיהיה מי שיגיד שזה משהו שמזכיר דלוזיות. אוקיי?
כן, יש עוד ועוד סיפורים, שוב, אתה אומר זה בגדר הרכילות, הם אומרים כמובן זה רכילות, אבל זה לא רכילות, אלה סיפורים משלדון ומרים אדלסון.
אדלסון סיפרה כי נתניהו ביקשה תרומה עבור פעילות של עמותה, ובדיעבד התברר לה כי יש אינטרס פוליטי מאחורי הבקשה. אומרת מרים אדלסון, יש איזה קרן של יהודי מרוקו, והיא רצתה שאני אתרום לה. היא אמרה שנחמד לתרום למלגות לילדים יוצאי מרוקו. ואז היא אמרה משפט אחד שלא מצא חן בעיניי. היא אמרה, הוא אחראי על ה... אומרים מלגות או מלגות? אני לא זוכר. לא,
נראה לי...
נראה לי גם מלגות. עוזר לנו בבחירות באשדוד או משהו. אז נתנו לו את הכבוד ושמענו אותו, אבל הוא לא קיבל... אגורה אחת. אהבתי מרים אדלסון שכאילו את מוכנה לשמוע את הצעקות, יושבת אצלך בארוחת ערב ואומרת לך את מוצצת את הדמי, שזה דבר מדהים לשבת את זה בארוחת ערב ותגיד לו את מוצצת את הדמי, אבל זה נעצר במלגות לילדים מרוקאים.
כן, עד כאן.
עד כאן.
עד כאן.
עד כאן. כי נגיד אם היית שמה כסף היה יוצא איזה ילד כאילו לומד, סתם, לא קשור לשום מרוקאי, יכול להיות שאין כסף במשפחה, רוצה, לא יודע.
אפילו אם זה קרן של ילדים שמשפחות מרוקאיות, שממעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר, רוצים לעזור להם.
לא, מרוקאי ומרוקאי ומעוטי יכולת, זה לא, זה שני דברים מאוד שונים.
ברור, אני אומר, הקרן הספציפית הזאת.
קרן הספציפית הזאת, כן.
זה מה שהיא סיפרה.
קרן של יהודי מרוקו שעוזרת לילד... אז לזה לא נתת.
לא נתת?
בסדר.
כי הבנת משרה שיש אינטרס פוליטי.
אינטרס פוליטי. את מבינה שהחיים שלך הם אינטרס פוליטי, או שאת לא מבינה את זה?
נדמה לי שישראל...
יש עיתון.
ישראל היום מפסיד עד היום מעל מיליארד שקל.
אוקיי.
כך אלה הנתונים שאני מכיר. אני בטח לא מדייק בכמה מאות מיליונים לכאן או לכאן. אבל... זה בסדר, כן? אבל הילד המרוקאי...
די מרוקאים.
שמנת ממנו השכלה?
לא, מרוקאים משכילים לא יהיו פה. הילד המרוקאי הזה, שאין לו עכשיו... הוא, אתה יודע מה הוא יכול לגדול להיות? אדם מבוגר מרוקאי משכיל.
ברור.
עד כאן.
לזה אנחנו לא ניתן לקרות, וזה כאילו מספרת ומתהדרת, זה מרים אדלסון, כן, בשם הזה שהיא לא נכנעה לאינטרס הפוליטי ששרה הציבה בפניה בסיבוב.
אגב, לשבת בבית של בן אדם שהזמין אותך לארוחת ערב ולהגיד לו אתה מוצא אצל דמי, בואו, דבר שעשה. שבת פשוט אל השולחן, איש מגיש לך אור, ואתה אומר, מוצא אצל דמי, היא מאכילה אותך, את מבינת?
כן, כן, אני בשישי האחרון היו אצלנו חברים.
מצצתם את דמם.
עשיתי עמדת בוריטואים, וגלגלתי בוריטואים, ואחד אחד הם אמרו לי, אתה מוצץ את דמי.
יו.
לא, וזה, תקשיב, זה דברים, אלה באמת דברים מטורפים. אתמול גם היה בחדשות 13 עוד תמלילים של שלדון, שלדון, אדלסון. ביבי רצה שניר חפץ יחליף את עמוס רגב, שהוא יהיה העורך הראשי, ניר חפץ. שרה הייתה אומרת שאם איראנים באים ותוקפים, זה על הראש לך, כי לא פרסמנו תמונות טובות שלה. היא משוגעת לגמרי.
זה שלדון אומר.
שלדון אדלסון,
שהוא לא מאבחן בשום צורה.
כך הוא חווה אותה.
זה הרושם שלו. לאור זה שהיא חושבת שאם שמים תמונה לא יפה שלה, אז האיראנים יתקפו אותנו.
שוב, שלדון אדלסון, זה לא השמאל, זה לא ערבים, זה לא התקשורת, זה לא בתי המשפט, וזה לא המשטרה, וזה לא היועץ המשפטי לממשלה, וזה לא היועץ המשפטי לכנסת. זה שלדון אדלסון. היא משוגעת לגמרי. היא הייתה כפייתית לתמונות שלה ולאיך שהיא נראית. היא אמרה, אני הגברת הראשונה, אני פסיכולוגית ומלמדת ילדים על פסיכולוגיה.
לא הבנתי.
היא ככה אמרה, אני פסיכולוגית ומלמדת ילדים על פסיכולוגיה.
אולי הוא טעה, היא לא מלמדת ילדים על פסיכולוגיה.
זה כך הובאו ציטוטיו של שלדון מתוך התמלילים של החקירות.
כחוג?
יכול להיות שיש לה חוג פסיכולוגיה.
היא פסיכולוגית ילדים, היא פסיכולוגית חינוכית, נכון? היא לא קלינאית.
אני חושב שכן, כן. תשמע, יש המון נשים ואנשים בכלל שעושים חוגים, אתה יודע, במרתף, בחנייה, חוג אומנות, חוג נגינה, וכנראה סבא הייתה מריצה, חוג פסיכולוגיה. לילדים, לילדים.
איזה גיל?
אני יודע, חוגים, אלה זה ילדים, 8-9, כזה.
חוג?
חוג.
כמה ילדים בקבוצה?
לא יותר משישה.
ועושים דברים של פסיכולוגיה?
עושים דברים של פסיכולוגיה, בסוף החוג יש גם
מצגת,
תערוכה, מופע להורים.
שעולים ועושים פסיכולוגיה?
נכון, כרטיס 30 שקל באמפי רחוק ממקום מגוריך, כדי שתצטרך להתארטר גם, כמו שמקובל בחוגים שונים לילדים. כן, כך אומר שלדון, ששרה אמרה שהיא מלמדת ילדים על פסיכולוגיה.
והילדים עולים במופע סיום, כאילו, ועושים את הנאמבר שלהם?
כן.
על ההבדל בין, לא יודע מה, התפיסות של יונג לאלה של פרויד. היא מלמדת פסיכולוגיה.
ושרה יושבת גאה בקהל עם מגפון.
כן, כל הכבוד. עכשיו, כשהיא מלמדת אותם בחוג פסיכולוגיה, עוד שאלה, סליחה. זה מטווח כאילו לילדים? כי לא באמת יושבת ומרצה עליהם על פסיכולוגיה.
אני חושב שזה מונגש לילדים בצורה כזו.
מחקרית או תיאורטית, היא לא מרצה על פסיכולוגיה.
לא נראה לי זה, לא. לא, זה יותר בקטע שילדים יבינו.
זאת אומרת, זה יותר מן כזה...
לצקת את התשתית הפסיכולוגית אצלם.
זאת אומרת, נגיד למשל פעילות בחום.
כן.
שהיא לוקחת בובות כאילו, ואומרת, שלום, אני זיגמונד פרויד.
שלום, אני ויניקוט.
ויניקוט. היום נדבר על התת מודע.
כן, ואז פתאום טלפון מגיע. האורך של ישראל היום על הקו.
צורחת עליו שהוא מוצא את הדמה. כן, בצרחות. ואז היא זונחת את הטלפון בצרחות וחוזרת להפעלה של הילדים. מה, נשמע חוג מדהים. לא היית רוצה שהילדים שלך יהיו בחוג הזה?
דווקא אנחנו מחפשים חוגים עכשיו לפתיחת השנה, ככה לרענן את ה...
אתה חושב שהיא עדיין עושה את החוגים האלה?
אני מקווה שכן.
בטוח שכן.
מה זה? הפים של אבא? מה הוא מסמל?
זה... מתוך המופע הסיום, מצטער אם מכרתי חלקים ממנו.
תכף קפה של בוקר עם ארומה ישראל, הקפסולות של ארומה עכשיו לרכישה בבתי הקפה של הרשת, הקפה של ארומה אצלכם בבית, והבוקר אתם מספרים לנו מה המצב הכי גרוע שבו מצאתם את הבית שלכם, חזרתם הביתה מאיפשהו ופשוט לא האמנתם, אם קרה איזשהו אסון טבע או מישהו שעשה משהו בבית שלכם, המצב הכי קשה שבו מצאתם את הבית שלכם, 1-907-2-99-99, אולי תזכו במכונת הקפסולות של ארומה והמון המון המון קפסולות, מתת קפסולות הקופה של ארומה ישראל, עכשיו לרכישה בבתי הקפה של הרשת. אז המצב הקטסטרופלי שבו מצאתם את הבית שלכם,
מוזר מאוד שבו מצאתם את הבית שלכם,
1-907-2-99-99.
קפה של בוקר בחסות ארומה ישראל, הקפסולות של ארומה עכשיו לרכישה בבתי הקפה של הרשת.
אושרת, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
מצוין, מעולה.
אושרת, ביקשנו שתספרו לנו הבוקר מה המצב הכי גרוע שבו מצאתם את הבית שלכם, ספרי.
יאללה, זה סיפור
שקרה
לפני 10 שנים.
כן.
כי אני ובעלי עוד גרנו בהונגריה, למדנו שם רפואה. באחד הערבים בעלי מתקשר אליי, אומר לי, או שהיא פשוט תבואי הביתה עכשיו. ואני אוספת את עצמי, הייתי אצל חברה, מגיעה הביתה, אני רואה אותו מנקה את הבית, הכל ריח של אשתן, הכל מרוח בשמן. אני מנסה להבין מה קרה, מה המצב. ואני מבינה שהוא פשוט ניסה לתגן טיפס תוך כדי שהוא דיבר בסקייפ וגם בטלפון, והוא לא כל כך היה מרוכז. ואז אני מבינה שפשוט השמן עלה באש, התלקח.
וואו.
המחשבה הראשונה שלו הייתה לקחת את הסיר עם השמן שעולה באש ולהוציא אותה מרפסת, שם היה שלג. בדרך האש נתפסה גם בשרבול שלו, והחולצה שלו התחילה לעלות באש, הוא נורא נבהל,
זרק את הסיר,
ואז הוא מעד והחליק על השמן בעצם, אז כל השמן נשפך בסלון. וזהו, באתי הביתה, מצאתי בית מפויח, רצפה מרוחה בשמן, ובעל עם קביעות דרגה 3.
וואו.
כן, המצב משוגע לגמרי, לא מה שתיארתי.
אז מהר לקחת אותו לבית חולים?
מהר הזמנו מונית, לקחנו אותו לבית חולים. בהונגריה זה לא כל כך פשוט, אף אחד לא מבין אותנו. והתנאים שם הם מזעזעים בבית חולים, זה לא מה שאנחנו מכירים כאן.
באמת, בהונגריה?
כן.
למרות שבהונגריה לומדים המון ישראלים, לומדים רפואה, נוסעים להונגריה כדי ללמוד רפואה.
נכון, אבל אין את המודעות לשירות והפחתת כאב ודברים כמו שאנחנו עושים כאן.
תגידי, הוא הצליח לחבוט את השמן? זאת אומרת, לפני שאת חזרת?
הוא הצליח, כי זה פשוט הכל נשפך לו הרצפה, אז... כן.
יור, ועם השמן הרותח כן. והקביעות ביד, וגם ככה לנקות כן. שמן מהבית זה סיוט, אז עם כל הפיח והאשן, איזה גהנום.
בזמן שהוא סובל,
כן.
אתה צריך להשאיר את הבית ככה ולהמשיך רגע לבית חולים.
זה כן, האמת שמה שהיה הכי נורא זה גם אחר כך שהזדעמה לו היד, וטסנו לארץ, והוא היה מושפט 3 שבועות בתל השומר.
וואו.
זה חילק אותי לכל חיי, כן.
וואו.
מאז נאסר עליו לתגן צ'יפ.
אהבתי נאסר.
כן.
נאסר מילה שאהבתי.
טוב.
כן.
אוהב מילים כאלה בקשר.
אושרה, תודה רבה.
תודה, אושרה.
תודה. ביי, בוקר טוב.
איתי, בוקר טוב.
בוקר טוב, טל, בוקר טוב, אביאן.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומכם אתם?
אחלה. איתי, אתה וגם אושרת מקבלים 300 שקלים למימוש באפליקציה של ארומה ישראל, וגם הארז מיקס קפסולות קפה של ארומה ישראל. אולי תזכה אתה במכונת הקפסולות של ארומה ישראל, פלוס 160 קפסולות, פלוס מארז ספלי קפה. ספר לנו בבקשה, איתי, מה קרה לך בבית?
אוקיי, אז אוקיי, כדי להבין את הסיפור הכללי, צריך להבין שאני ואשתי לפני 3 שנים גרנו ביחידת דיור מאוד מאוד קטנה, מין מרתף כזה, ואנחנו היינו האנשים הראשונים שגרים ביחידה הזאת, זו הייתה יחידה חדשה לחלוטין. עכשיו, אשתי קונדיטורית, ובאותה תקופה היא מכרה לשווקים, הייתה מכינה מלא מלא קאפקייקס. ואני עבדתי באיזה משרד סטודנט וחזרתי הביתה באיזה 7-8 בערב, וכל אבי החליטה להפות 300 קאפקייקס לשוק. וזה פאפיקה לנוזלים עם שוקולד בפנים.
כן.
עכשיו, ירד מבול, זה היה תחילת החורף, ירד איזה כמה שעות מבול של גשם, ואז בדירה הקטנה הזאת נפל מגע של קאפקייקס, ודרכנו לו וזה התלכלך בכל הדירה.
כי הקאפקייקס היו מלאות בשוקולד נוזלי.
בדיוק. ותוך כדי שאני בא להתחיל לנקות ולעזור לה ואני אהיה אחרי יום עבודה וגם היא נלחצת וקשה לה וזה קשר שלך לאיבוד, פתאום אנחנו שומעים צפצוף מבחוץ ומסתבר שזה היה עגלה יצפה ואנחנו פותחים את הדלת ויש לנו איזה 30 סנטימטר מים במרפסת ומסתבר שהמשאבה שאמורה לנקז את המים הפסיקה לעבוד או שלא עבדה אף פעם והתחלנו כל הלילה כדי להציל את הדירה עם דלים, זה היה דירה חדשה לחלוטין, אנחנו היינו קרנו בדירה הזאת חודשיים ופתחנו את הבור של האיסוף מי גשמים, וזה בור של איזה 6-7 מטר עומק גדול והוא היה מלא במים והיינו צריכים כל הלילה לעבוד עם דלעים, ממש לקחנו דלעים את הדלי של הספונג'ה והרמנו את זה כל הלילה
מהרצפה החוצה
עכשיו זה מרצפה אבל זה לא עוד איזה 3 מטר
בדיוק, אתם הייתם נמוכים, בשביל זה היה צריך משאבה שלא עבדה
בדיוק, וזה 3-4 מטר של מדרגות, ואני חצי נכה עם יש לי בעיה ברגל.
כן.
וממש היינו צריכים להרים דלעים על הכל, עד איזה 3 בלילה, ואז גם המזגן הפסיקה, החימום הפסיק לעבוד, וכל הבגדים שלנו רטובים, ואין לנו נעליים יבשות.
והקאפקייקס.
והקאפקייקס.
והקאפקייקס, כן, ובסוף יהיה לך לשוק, ובבוקר נשאר לי הרימה של כלים ושוקולד בכל מקום בדירה לנקות.
ומים, ובוץ.
זה נראה כזה שכל מה שאתה מסוגל לעשות זה להתיישב על הרצפה הרטובה ולאכול מלא קאפקייקס בתקווה שזה יעבור כבר.
כן, לקחתי חתיכת לחם עם הרצפה כזה.
זה נשמע מאוד עגום. מאוד מאוד.
זה היה מאוד מאוד.
עכשיו, אין קשר בין התקלות, נכון? זאת אומרת, זה פשוט מין צירוף מקרים מזעזע במיוחד.
זאת אומרת, באיזשהו אופן שנכנסו מים הביתה, זה ניקה את המגש שאתה הפלת על הרצפה.
כן. ועכשיו אשתי בכלל הלכה למכור בשוק, אז זה היה לה מקרה גם שהיה צריך לעלות לרכב, מקרה ששוקל איזה 15 קילו, קרת תצוגה כזה. כן. והיא הלכה למכור בשוק, שזה גם מטפיס, ואני נשארתי לנקות את כל הבית. ואת החצר, ואת הכל.
וואו.
שמע סיוט.
זה היה קשה.
מים בבית זה סיוט.
מים בבית זה סיוט.
מים בבית זה סיוט.
כן, דיברנו על זה כמה פעמים שאנשים חושבים שמים זה החיים, אבל מים זה המוות. כן.
מים זה המוות. מים הם מקור המוות.
מקור המוות, נכון.
טוב.
כן, בשלם מסוים עשינו גם שרשרת דלעים כזאת עם הבעל דירה.
כן, ממש שוליית הקוסם.
או.
תודה, איתי.
תודה.
תודה רבה.
למינקטן מכונת קפסולות של ארומה ישראל ו-160 קפסולות ומארז של ספלי קפה. האם לאיתי או לאושרת? עם השמן או המים? שמן מים.
שמן,
עם הקביעות, אבל הוא מתאר פה גם שרשרת כזאת של זה, והוא חצי נחף, הוא עלה במדרגות, והמקרר, והמים,
ואז החימום הפסיק לעבוד, והם חוזרים לבגדים הרטובים, והחימום לא עובד.
שמן.
שמן בכל זאת.
אושרת, מכונת הקפה שלכם, קפסולות הקפה של ארומה מיוצרות בבית הקליעה של ארומה ישראל, וניתנות לרכישה בבתי הקפה של הרשת, הקפה של ארומה, אצלכם בבית.
ב-24 שעות של ידיעות אחרונות היום, כתבה של אתי אברמוב על 20 שנה ל-9.9.99. אוקיי? התאריך הזה שיגע את העולם. 3 מיליון זוגות מסביב לגלובוס נלחמו כדי לחגוג את יום נישואיהם.
3 מיליון?
3 מיליון בעולם. בתשעה בספטמבר 99, וגם בארץ השיגעון חגג, 2,000 זוגות היו מוכנים להיפרד מכסף רב בדרך לחופה, שנערכה כמובן בשעה 9 בערב. 20 שנה אחר כך, חזרנו אל כמה מהמאושרים שזכו להתחתן באותו יום, ויש לך פה משפחות שלפני 20 שנה, ההורים התחתנו ב-99, נלחמו ושילמו, ומה אני אגיד לך? משפחות רגילות מאוד.
אלה...
עובדים! זה! בית!
כן.
משכנתה! לא יודע. אם, אם צריך היה את זה, יש לך פה משפחה בגיוס של הילדה, עוד משפחות פה עם ילדים, תשמע, בדיעבד האם זה היה שווה את זה להוציא כל כך הרבה כסף.
זה עניין, זה כמובן העניין של הכסף פה, כן? כי התאריך עצמו זה נחמד, זה נחמד שיש לך תאריך כזה זכיר.
למה?
כי זה כיף, ככה, זה כמו עוד פיצ'ר בחתונה. נו, תראה, היום חתונות הרי הן מטורפות, נכון? בעבר, בדיוק לפני 20 שנה, היו כבר כאילו גימיקים וכל מיני דברים בחתונה. זה לא היה ברמת טירוף של היום, אבל מספר כזה, זה כמו עוד פיצ'ר. עוד פיצ'ר, סידור פרחים, נוף, שקיעה, או מקרה של אופירה בערב, זריחה. יש כל מיני פיצ'רים, גימיקים כאלה. זה נחמד. להשקיע, להשקיב על זה? לריב כאילו עם אחרים על התאריך הזה ברמה של שריין אולם? זה כמובן מוגזם. גם... לא חושב שלאף אחד מהם הייתה ציפייה שהמשפחות שלהם יהיו מבריקות, סופר מצליחות ו...
אני לא יודע אם זו הייתה, יש באופן ישיר הציפייה, אבל אתה כן גם בוחר בתאריך הזה כאיזה מין אקט של מזל.
נכון.
שיש איזה סמל, התחתנו בתשיעי לתשיעי 99... עכשיו, זה סתם סמל, נו, זה כמו להגיד כל הזמן, זה הקדוש ברוך הוא אחרי, זה סתם, נו, אי אפשר להמשיך ולהתייחס לסמלים כאילו הם אמיתיים, זה מוזר.
תראה, זה קורה הרבה, שממציאים איזשהו סמל, הרי המספר הזה שרירותי לחלוטין, באותה מידה אפשר היה להתחיל לספור את הזמן יום קודם או שבוע אחר כך, ואז זה היה נופל על יום אחר, ברור שזה שרירותי.
ההתייחסות הקונקרטית
לזה. אנחנו יוצקים תוכן לתוך סמלים, ואז מתחילים להאמין בסמל עצמו.
כן, אבל בעוד הסמלה היא דבר חיובי, ההתייחסות הזו לסמל, כמו למשל, לא יודע מה, אני נותן דוגמה מעולם אחר לגמרי, אז כאילו כל המדינה נורא נורא השתגעה מזה שהיה את האומן הזה שדחף לפי הטבעת את דגל ישראל באיזה ועידה. הוא לא. כאילו זה סמל, זה המקל עם חתיכת בד.
אבל זה בדיוק כזה שהדגל נהיה הדבר, והוא מקבל כאילו חיים משלו, בעוד שדגל במקור הוא מסמל את סכום הערכים אולי שהמדינה שחיה תחתיו רוצה לאמץ לעצמה.
אבל אם הוא מסמל כל כך הרבה, אי אפשר בכזאת קלות לשבור את הסמל. זו בדיוק הבעיה גם את שילת 99, אי אפשר להתייחס לסמלים בצורה שהיא... זה קצת לקוח מעולמות האוטיזם. זה, 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 זה דבר שבאופן כללי קשה לי, אבל ספציפית פה, יש, זה התחיל כבדיחה, מספרת, מישהי מאחת הזוגות ויצא בפוקס, מסוג הדברים שאתה עושה כשאתה צעיר ולא חוזר על זה שוב. היום אפילו לא הייתי עושה מסיבה ולא בוחרת תאריך מיוחד. מה שהתחיל כדחקה, היום לא היה עובר אצלי. דנה ברגר התחתנה בצ'ילה 99, היא אומרת, אני זוכרת שזה התאריך נחשק, ונלחמנו קשות כדי שכל הדי-ג'ייז שרצינו יהיו, אבל תאריכים מיוחדים הם כנראה שטויות, כי אחרי שנה נפרדנו, וזמן קצר אחר כך ניסיתי לבעלי הנוכחי, בתאריך נורמלי לגמרי, 25 בספטמבר.
כן.
מזל שיש את הקול השפוי הזה.
גם מובאים פה הסיפורים. תחשוב, עם 3 מיליון זוגות ברחבי העולם, הרי המספרים כמה מתגרשים? 20-25%, נכון? פחות או יותר, פלוס מינוס, תלוי באיזה מדינה, באיזה תרבות. מה עם הכמעט מיליון שלא שרדו את השנים האלה? מיליון הזוגות שלא שרדו, למרות שהתחתנו בתשיעי לתשיעי.
אני זוכרת שקראתי, מספרת מי שאני לא רואה את שמה, היא היום בת 47, מעצבת פנים, בעלה ובמאי סרטים. אני זוכרת שקראתי שתאריך הלועד של אותה שנה הולך להיות 9-9-99, זה די פרח מזיכרוני, אבל כשהגענו למקום ראשון ברשימה, נזכרתי כי התאריך היה פנוי, והבעלים עשה עלינו קצת הוואנטות שדנה ברגר מעוניינת בו. בסוף חברים משותפים התערבו עבורנו וקיבלנו אותו. כנראה דנה ברגר שיגעה את הענף כולו.
אולם, אולם.
בדרך ל-99. גם חני נחמיאס, אגב.
כן. התחתנה. חני נחמיאס התחתנה, גם בתאריך הזה, אני רואה פה בכתבה, כתוב.
אמרתי למאיר, בחודש הבא יש ש-99, חייבים לעשות משהו שנזכור. מאיר אמר, בואי נתחתן. אהבתי את הפסיביות המוחלטת הזאת. צריך משהו מיוחד, אבל...
כן, היא התכוונה לארוחה קסומה.
כן.
והוא הציע את החתונה. אגב, היא כותבת שהם לא הצליחו למצוא אולם. אחרי שלושה מקומות הבנתי שהסיכוי יפסי ושינינו כיוון, התחתנו בחצר עם 35 איש. את הקייטרינג עשתה לנו חברה, כי כנראה כבר דנה ברגר חרשה את כל הענף ברמה כזאת שאפילו אחד נחמיאס לא נשאר.
כל הדי-ג'י זו נשאר.
כתוב פה גם שמאיר, בן זוגה של נחמיאס, הוא איש מערכת הביטחון, ולכן הוא מופיע בתמונת החתונה עם הגב למצלמה.
כן.
עכשיו, רואים אותו.
עם הגב למצלמה בתמונה בידיעות.
כן, זהו, אני בהתחלה חשבתי שבכל החתונה הוא פשוט עמד עם הגב.
עם הגב למצלמה. כן, כי יש מצלמות בכל מקום.
כן.
הוא גם התחתה, תחת החופה הוא גם עמד עם הגב לחני נחמיאס. מעניין אם היא שמה לב. אולי הוא תלה מראה על גבו ואמרה, זה נראה לי בסדר.
שהוא עמד עם הגב אליה, ואמר, אם שכח ירושלים, תשכח ימיני, אז אמר, ימין שלך או ימין שלי?
ימין שלי, כן, מה קורה? גם כל הזמן, הרי יש מצלמות בכל מקום, זאת אומרת, הוא היה עם הגב.
כל מיני דיבר עם ככה, לאמא של הכלה, אני מקווה שנתראה בליל הסדר, כי כרגע אני לא יכול לראות את זה, אני עם הגב.
עד היום הוא לא נפגש למעשה. עם חני.
חצי נפגש.
אולי נבקש ממאזיננו שיסמסו לנו מה עם הסמלים שחזרו אליהם כבומרנג, סמלים שהם השקיעו בהם כסף נגיד.
כן, הסמלים שדפקו אתכם, דברים כן. ש...
סמלים שתקפו אתכם.
כן, נגיד...
נגיד, השקעתם מלא כסף בלקנות מספר טלפון זהב כזה, והסתבר שזה של הסרסור הראשי בעיר שלכם.
כן, אז קבלי טלפונים שתיומים ונוראים. אמרתם, לא, אני רוצה לגור באותה כתובת שגרו סבי וסבתי ואוריי רק בעיר אחרת, והגעתם לכתובת וזה בסוף הבית התפרק לחלוטין.
והפקיעו לכם מהעירייה חצי מהשטח.
סמלים שהרגו אתכם.
סמסו אלינו ל-072-252-99-99 072-252-99-99 רק ב-SMS. נזכיר לכם שבהמשך נשחק איתכם גם 21 שאלות. עם שרונה מרקט חוגגים 4 שנים החל מ-25% הנחה בכל חנויות המרקט וחניה חינם החל מהשעה 4 אחרי הצהריים. בוקר טוב.
מה קורה?
אחלה. תגיד, יש לך כוח לסדרות זה קצת כאילו בעולמות הפנטזיה, אבל טובה, טובה, טובה.
אם היא טובה, אז כן, אני יודע.
גיליתי אותה במקרה בסוף השבוע.
על סמך מה אתה מבסס את זה שהיא טובה?
כי ראיתי שני פרקים.
שניים?
כן. זה לא מספיק עוד ל... היו כאלה שהתחילו...
סליחה, אתה מתאהב כן. מהר ומתרחק מהר.
זה נכון, אגב, זה נכון. זה קרה לי גם עם ג'ק ריין, סדרה באמזון, וזה קרה לא מעט בתקופה האחרונה.
כן.
אבל זאת, יש לי תחושתי, יש שם מין עולם שיכול לגדול ולהתפתח באווירה משחקי קסית כזאת. והיא מושקעת כבר מההתחלה, אתה רואה, קוראים לזה קרניבל רו.
אוקיי.
זה באמזון. אמזון פריים, אמזון וידאו. זה מספר על עולם שהוא מעין כאילו אנגליה של המאה של 200 אחורה נגיד, או סוף המאה ה-19, לא יודע לתאריך את זה בדיוק. כאילו זה לא מוגדר בדיוק בזמן. יש לצד העולם הזה הבריטי השמרני הנוקשה המאוד מעמדי עולם אחר של יצורים, זאת אומרת שחיים על כדור הארץ גם, והם במלחמה, היצורים האלה.
באנשים?
לא.
בינם לבין עצמם.
כן, היצורים בינם לבין עצמם, והיצורים החלשים, העדינים, הפגועים, המדוקאים, הם ברחו. הם גורשו על ידי היצורים החזקים אל העולם של בני האדם.
אוקיי.
ובעצם הם כאילו, כל מה שאנחנו מדברים על הגירה מאזורי קרב, אל תבואו למדינה שלנו, אל תבואו לנו את העבודות, הם בעוני, מנסים להשתלב בחברה.
קצת אחד לאחד הדימוי, לא?
כן, חוקים מיוחדים עליהם, סובלים מהתנכלות של המשטרה, כל מיני כאלה, כמו, אתה יודע, הגירה מוסלמית באירופה, או הגירה אפריקאית פה בישראל. יש את כל האלמנטים האלה, כמובן הרבה פשע שהם חיים בתוכו גם. ובתוך זה, עכשיו יש להם גם קצת יכולות על, הם יכולים לעוף. יש כמובן איזה מפלצת גדולה רצחנית שהיא סוד אפל. יש יחסים רומנטיים, סודיים בין
יצור לאדם.
ותשמע, זה עשוי טוב.
כן.
זה עשוי טוב, זה מהנה. מה זה ברמה שבא לי לראות עוד פרק, שזה כבר הרבה זמן לא היה לי מסדרה, שממש כאילו אני מחכה לשעה הזאת שתהיה לי.
קרניבל רוזי, מישהו מוכר?
מלא.
וואלה.
מלא. קארה דלווין, היא משחקת שם אחד התפקידים הראשיים.
אוקיי.
ההוא שההוא, ברח לי השם. יש שחקנים מאוד מוכרים.
קרניבל רו. אורלנדו בלום.
כן, אורלנדו בלום. יש את ההוא ששיחק במדמן, שהתאבד במדמן ואחר כך היה בצ'רנוביל.
כן.
יש שחקנים. זה הפקה. סדרה טובה.
כאילו הציון ממש גבוה ב...
כן, זה 8-2, 8-3, משהו כזה, נכון?
כן.
קרניבל רו.
טוב, בסדר.
מומלץ בחום.
האמת נראה טוב.
ביקשנו מכם, המאזינים, לספר לנו מהם הסמלים שהתהפכו עליכם, סמלים שתקפו אתכם, שעלו לכם, סתם שילמתם עליה הרבה כסף, בסוף ניזוקתם מהם.
כן, אילי, מה כתבו?
אשתי התעקשה שנתחתן בדיוק בתאריך שההורים שלה התחתנו, אז התחתנו בדיוק 30 שנה אחריהם, ב-11 לספטמבר 2001, אסון התאומים.
אוקיי.
זה גם מוזר, אגב, לבחור את תאריך החתונה שלך כזה של הוריך.
מאוד.
כאילו, למה?
כן, עוד בלי שהיה את הספטמבר 11, שזה לא נקמה, מישהו מסוג. צריך גם להבין שאלה לא נקמות. להגיד שזה נקמות, זה כמו לייחס להם משמעות חיובית, ככה לייחס להם משמעות חיובית. זה סתם צירופי מקרים.
אבל לחלוטין זה התהפך עליהם.
כן. כי אנשים לא היו בשום מצב רוח לחתונה באותו.
בכלל לא הגיעו מהפחד, אם הייתה חתונה בכלל.
כן, נכון.
שנים חשבתי ששבע מספר המזל שלי. לפני 10 שנים קניתי אופנוע חדש עם הרבה קשרים וקומבינות, הצלחתי לארגן לו לוחית רישוי עם רוב הספרות 7. חודש אחרי שקיבלתי את האופנוע עשיתי תאונת דרכים קטלנית וכמעט הלכתי לעולמים.
משהו מוכיח שאין מספרי מזל.
יש מזל במשמעות האקראית שלו.
נכון, לכן הוא מזל.
לא במזל טוב, נגיד.
כן, זאת אומרת, אם הייתה שליטה על זה, נגיד דרך ספרות מסוימות, זה כבר לא היה מתחום המזל. כן.
קניתי דירה בנתניה אחרי שאמרו לי שאדם מאוד מוכר גר שם הרבה שנים לפניי. בפועל קיבלתי דירה עם נוף לחדר זבל, כיווני אוויר גרועים והכי גרועה בבניין.
אבל איך לא ראית כשקנית אותה או כשקנית אותה שהנוף הוא לחדר הזבל? כמה מוכר היה, מי היה האדם? גם למי אכפת שאיזה מישהו
מה זה קשור?
גר שם קודם? מה זה חשוב?
האם, כאילו, אמרת לעצמך, טוב, אני לא צריך ללכת לראות את הדירה, כי XYZ גר שם, אז הוא יודע לבחור דירות, אז אני לא צריך לראות את זה בעצמי. מי קונה דירה בלי לראות אותה? אני לא מבין את זה.
לא, בטוחה אותה. בגללכן לא מבין, אנחנו החמיץ את זה ש...
נוף זבל.
כן.
התחתנו ב-11-11, יצא יום עם הגשמים הכי כבדים.
קלאסי, כי זה 11 בנובמבר, זה חורף. כן.
חשבנו שזה יהיה סמלי להתחתן ביום השוויון של היום והלילה. כל מיתוג החתונה היה שמש, ירח, אף אחד מהאורחים לא הבין את זה, חשבו שזה טייק על משחקי הכס.
אבל זה לא כך קשור ל... לסמל... כן,
היום השוויוני.
כן. אוקיי.
נסעתי לליטה במיוחד לאכול במסעדה שבה הוריי התחתנו, חטפתי קלקול קיבה נוראי.
קלאסי, שבגללם עוד חטפת קלקול קיבה.
תראה, זה חמוד. מעבר לזה, יש בזה משהו חמוד, אם אתה אוהב את ההורים שלך, בוא נגיד ככה, אם גדלת בבית בריא, עם מערכת יחסים בריאה בין הוריך ובין הילדים, ללכת לאכול במסעדה שבה הם התחתנו, וואלה נחמד.
כן, אני בחיים לא הייתי מעלה בדעתי לעשות את זה. בחיים לא, אין לי מושג אפילו בעצם.
מי יודע?
התחתנו גם. אכפת לי גם. אני יכול לספר לכם לא מעט על המסעדה בהם התגרשו. המסעדה בהם התחתנו, אכפת לי מזה גם. כשאני הולך לאכול בה, אני אשא במיוחד, וזה נגיד באיזה ליטה, כשאני אשא לליטה בשביל לאכול במסעדה, מה? אולי אם הם משלמים אני אעשה את זה. וגם אז.
בדיוק, שקלו את הטיול. אבל יש ערך, אתה יודע, יש ערך לנוסטלגיה גיאוגרפית. זאת אומרת, טיול שורשים נגיד הוא דבר בעל ערך.
כן, בסדר. כן, בסדר.
לקחתי חופש ארוך אחרי הלימודים.
אנשים לפעמים עושים טיולי שורשים, הם חושבים שהם ימצאו שם כל מיני תשובות לשאלות שצריך לחפש להם את התשובות הרבה יותר עמוק.
והרבה יותר קרוב.
כן.
לקחתי חופש ארוך אחרי הלימודים, התחלתי לעבוד בול בשנה החדשה. אם רק הייתי מתחילה לעבוד כמה חודשים קודם, הייתי מרוויחה הון מהחזרי מס.
לא הבנתי עוד פעם.
היא כנראה התחילה את העבודה שלה בדיוק ביום הראשון של השנה החדשה.
אוקיי.
ואחרי אותה עם משהו שקשור למיסוי.
אוקיי, אוקיי. אבל למה זה היה לסמלים?
התחלה חדשה.
אוקיי.
מוזיקאית, תמיד היה חשוב שהבית יהיה מלא מוזיקה. קראתי לחמשת ילדיי בשמות מהתחום, צליל, מיתר וכדומה. הם כולם אוהבים טופים וכל היום מתופפים ואני עם התמים.
אוקיי.
רציתי מאוד מכונית מיוחדת שיש רק שלוש בארץ, מכרו לי באיזושהי חברה ורכב גנוב ונאלצתי להחזיר לבעלים המקורי.
מה?
סיפור יפה, אבל שוב הוא לא על הסמל,
הוא יותר על ה...
על סתם, על מנפסון כזה.
כן.
כן.
הוספתי ארבע כשהתחלפו מספרי הטלפון. היום אני תקועה עם מספר קשה, לא קליט, וכמעט כל יום יש לי שיחת טעות של מישהו.
אבל מראש היו לה...
ארבע
היה מספר טוב?
ארבע זה מספר מזל, כאילו? יש משהו אני יודע על ארבע? כנראה
שזה מספר מזל או משהו.
אוקיי.
מספר מזל זה לא דבר אינדיבידואלי, בהנחה שנגיד זורמים זה שיש אותו.
הנה, גם בכתבה הזו ב-24 שעות, יש על ה-99 מבחינה מיסטית 9 הוא מספר משמעותי בהרבה תרבויות. אצל הסינים, פגודות בנות 9 קומות מסמלות שלמות שמימית. סנטה קלאוס מופיע במסחלת רתומה לתשעה איילים. היוונים הורישו לעולם את 9 המוזות, אצל המוסלמים לאלה יש 99 נשמות. מלונות רבים הסבו את חדר 999 לסוויטה מלכותית, זה גם 666 בהפוך, זה היפוכו של השטן.
שמראש החלטת את ה-666 הוא השטן.
אתם השתגעתם לגמרי.
זה ההיסטוריה האנושית כולה.
משוגעת, מלאה, משוגעיות.
בזה. אבל אני חושב שביהדות... טוב, האמת לא מבין בזה כלום. חמש הוא מספר מזל.
ביהדות זה אותו משוגעות, רק עם מספרים האחרים, כי אנחנו מיוחדים.
כן, ושבע כמובן הוא מספר מזל.
אומרים לו, יש לך 13 מספר זה, אבל לא ביהדות.
ביהדות זה ההפך.
ביהדות זה ההפך.
בעולם הנוצרי, 13 הוא מספר שמביא מזל רע.
מזל רע?
יש מלונות שאין קומה 13.
מזל.
שאתה עולה במעלית ויש לך 12-14.
טיפשי מאוד.
והפוך, כאילו ביהדות, הוא מספר שמביא מזל טוב.
היית רואה איזה בית שאתה אוהב, הוא היה במספר 13. מה זה אכפת לי? מה זה אכפת לי? הייתי קונה אותו. איזה שאלה. סוב, מיתי. כמובן אני יכול להרשות לעצמי וכן הלאה.
ברור.
יואו. כמה גדולה החרדה, כאילו, כמה התחושה הזו של חוסר שליטה ברצינות.
היית מתחתן ביום שישי ה-13?
בחיים, למה לא? אלוהים שישמור, בטח שכן.
וזה אפילו לא משהו אמוני, זה משהו מסרט, כן?
יכול להיות שהייתי עושה הצגות קצת על הבעלים של האולם, שהוריד לי יום שישי ה-13, תוריד לי.
אין לי ספק שיש תפוסה מועטה יותר, אם נופל לי יום שישי ל-13 בחודש כלשהו, שפחות רוצים להזמין אירועים.
אנשים מטומטמים, נו, מה אני עושה להם? אני לא התחתן ביום שישי. מה? אני לא ניתן את הפרס להוא שנסע לאכול במסעדה שבה הוריו
התחתנו?
התחתנו או החליטו להתחתן? התחתנו וחטף
קלקול קיבה.
תיק
מוצרי השנה לשנת 2019, המוצרים והחידושים הטובים ביותר שאתם הצרכנים בחרתם.
יפה השיר הזה של אנדל רי.
כן, זה בכלל אלבום ממש ממש.
אני אקשיב לו, ממש מצחן בין השיר הזה.
אנטי-סוציאלי.
עידו.
בוקר טוב.
בוקר טוב, עידו.
העניינים. איזה שינוי צוות יש פה, מאתמול.
יום אחרי יום.
שינוי צוות, מה אתה אומר?
כן. לטובה, לטובה, כמובן.
הוכיח עצמי.
איזה כיף. איך היה אתמול, מה היה? תום לו.
מה היה אתמול?
הוא היה בסדר, דווקא.
מי לקח? מי לקח? דבר איתי
ונדיר. אני חושב שאני, כן.
אבל כן, תום דווקא הכיל את טל בקפיור, היה מעניין, היה לו לא רע. והיום אני רוצה לציין שהפינה היא איכותית מאוד. אנחנו לא מדברים על טרש.
אוקיי, באמת לא מדברים על טרש?
כן, נראה לי. תנסו להתאמץ, נראה אם תצליחו. סתם, יכול להיות שכן. אז בואו נתחיל עם אישה בינלאומית שהייתה בכותרות בשבוע האחרון. Don't you ever doubt yourself.
מיילי סיירוס.
לא.
אמרנו איכות גם, אמרנו איכות, סליחה, אמרנו איכות.
פתאום אני חוזר בי.
אישה שהייתה...
מה זה יכול ליפול על איכות?
לא יודע. אישה שהייתה פה כותרות בשבוע האחרון, Don't you ever
doubt yourself.
בינלאומית.
כן.
לא יודע. נקס.
I'm still right here, still madly in love with you guys, and you know that.
לנה דל ריי.
לא.
מדונה.
לא.
בריטני.
לא.
די, הוא אמר לך איכות, אתה...
די. איכות כזאת.
בוא נזוז רגע מהשמות האלה, מרקל.
לא.
מיילי לאב דיבייס.
בטח. אז בוא נחזור לנן איכות, בסדר?
רגע, רגע, I'm still in love with you guys.
I'm still right here, still madly in love with you guys, and you know that.
למה היא right here? מי חשב שהיא לא right here?
או לאן היא נעלמה?
לאן היא נעלמה?
אופה. טוויסט.
רגע, רגע, רגע.
הרמיזות האלה הן לא במקום.
נעלמה וחזרה. מישהי שנעלמה וחזרה. טוב, ציטוט אחרון.
סרינה וויליאמס?
לא. אבל זה לאו דווקא חזרה, זה כל הקטע. I decided to retire and have my family. I decided to retire and have my family.
שינייד אוקונו.
לא.
ראית את הביצוע של ה...
לא, לא ראיתי, אבל אני חושב שהוא נורא יפה.
ממש יפה.
כן.
עם כל החיג'אב, היא מוסלמית הרי.
כן, אני יודע. כאילו ראיתי את הצילום של החיג'אב.
זה יפה מאוד אבל.
אני אסתכל.
I decided to retire and have my family.
פורשת, ממה היא פורשת?
מי פרשה, ואז שאלו אותה איפה היא, ואז היא אמרה, אני פה אוהבת אתכם עדיין, אבל החלטתי לפרוש ולהיות עם המשפחה שלי.
או לעשות לעצמי משפחה, כן, זה קצת. לעשות.
לא יודע.
לא יודע גם.
ניקי מינאז'.
נכון, היא הודיעה על פרישתה
מעולם
המוזיקה.
לגמרי.
באמת?
כן. זה נשמע לי כל כך לא סופי.
זה
נשמע לי עניין של חודש.
ממש, נשמע לי עניין של הזמן שלקח לכתוב את הטוויט.
אז היא רוצה להיות עכשיו אימא, וגם יש מלא מטרילים אותה המון על זה שבעלה הוא פושע קצת וכאלה, אז היא החליטה לפרוש כרגע מהחיים. עדיין יש לה איזה תוכנית רדיו, והיא עדיין שם בשבילכם המעריצים, אז אם אתם רוצים, בבקשה.
רגע, בעלה הוא פושע?
אני מדברר אותה. כן, יש לו עבירות כהנה וכהנה. לא זוכר בדיוק מה, כן, אבל...
סליחה שאני, זה משהו חריג כאילו בתחום? משהו כאילו...
אני לא זוכר.
שלא שרים עליו?
שלא מדברים עליו בעיקר.
מה, בפשיעה?
כן. ברט, בעולם שלהם, מי לא פושע?
אין לי מושג.
הם שם, הם שם.
לא, יש שניים, שלושה שהם לא פושעים. כן?
טוב, בואו נמשיך עם גבר בינלאומי שהיה בכותרות בשבוע האחרון. Come and join us on a magical roller coaster ride.
גבר בינלאומי היה בכותרות בשבוע האחרון. Come and join us on a magical
roller coaster ride.
קשה היום.
איכות. ככה איכות.
ניקי מינאז'. אגב, בכלל בוא נחשוב שנייה אחורה.
עשית את ההקדמה הזאת על האיכות, אני לא מבין.
לא, כי הייתם צריכים לחפור ולחפש.
Come and join us on this magical roller coaster ride.
On a magical roller coaster ride, כן.
יודע. נו, לא יודע.
Pick up your copy today.
מה, הוא שכתב איזה ספר?
או... או דיסק?
דיסק? כבר אין דיסק, מה דיסק? צריך קופי, אם יש
תקליט,
קופי.
בדיוק היום קראתי שמחירות התקליטים עברו את מחירות הדיסקים.
הגיוני.
חוזר.
הגיוני.
כן.
אין מושג, אוף.
סרט.
קניה ווסט.
לא.
אתה ראית את הסרטון שבו הוא מחטט באוזנו ואז אוכל את זה?
מה?
עם הכותרת, I ain't saying he's a gold digger. כן, יש סרטון כזה. איכסה, איכסה, איכסה. הוא יותר מלטף את התנוך ואז אוכל את זה, אבל כאילו כמובן זה יצא החוצה, כאילו הוא מחטט באוזן.
באיזה סיטואציה?
ואוכל את זה. כלשהי הוא עומד באיזה מקום, כאילו צולם כזה פפרצי, לא על הבמה, ורואים
לא אותו באמצע פשוט... לא באמצע ההופעה, כאילו עכשיו עושה איזה מוב כן? מטריס כזה, או... סתם עומד צילמו אותו כאילו...
כל פעם שהוא כזה מנשק את האוזנה של קין. טעים לך, מאמי? כן, האמת שכן.
Pick up your copy today. אוקיי, אנחנו מתקדמים?
כן.
אוקיי, I have four grandchildren. I call them chillers and they call me granddude.
מדונה?
לא.
אה, גרנדוד.
איזה פור גרנדשילדרן יש לה? בוא נגזים עם זה.
איך תדע?
פור גרנדשילדרן, מה פתאום? אין לה נכדים.
עוד פעם, רגע.
אימוץ נכדים.
Come and join us on this crazy roller.
On this magical roller coaster ride.
כן.
Pick up your copy today. I have four grandchildren. I call them chillers and they call me grandchildren.
ג'ף בריצ'ס? בגלל הדוד?
לא. טוב.
גרנדוד.
גרנדוד.
אני לא יודע, עידון, מי זה?
פול מקארטני.
הוא
הוציא ספר ילדים חדש, שקוראים לו Something Grand Dude, כי ככה הנכדים שלו מכנים אותו. והסבא יוצא להרפתקאות עם הנכדים.
ספר יפה, אולי ספר יפה.
דווקא מאויר מאוד מאוד יפה, לא יצא לי לקרוא.
הוא אויר?
לא, הוא אויר. היא ראה אומנית קנדית בשם קטרין דרסט. כמה מידע איכותי מגיע בפינה הזאת.
זה איכות, זאת איכות.
בבקשה.
בדיוק, לא ניקי מינאז'.
אוקיי, בואו נמשיך עם אישה בינלאומית שהייתה בכותרות בשבוע האחרון. Wanna say thanks so much for all the love and support I received on Twitter over this weekend. איכות היא מילה גסה בתוכנית הזו.
אישה בינלאומית. אישה בינלאומית.
אישה בינלאומית שהייתה בכותרות בשבוע האחרון. Wanna say thanks so much for all the love and support received on Twitter over the weekend.
מיילי סיירוס.
לא.
פינה קשה היום.
מאוד מאוד קשה.
יש פינה קשה.
תשובות טובות בסוף.
כלום לא מרמז על כלום.
כלום לא מרמז על כלום.
אתמול שחררתי את כל הדברים הקלים. והיום, אביה...
אתה ממש מסביר אורחים.
כן, לגמרי.
מסביר פנים, מכניס אורחים.
אבל כאלה אנחנו.
מסביר אורחים, יצא לי...
מסביר אורחים זה יפה.
טעויות שאנחנו מבקשים ממאזינים ב-SMS.
כן.
Some people wondering why I'm still wearing my Star of David ring.
מישהי שהתנצרה? אז לא מבינים למה היא עדיין ממגן דוד?
והיא קיבלה אהבה בסוף שבוע האחרון בטוויטר, ממש על יהודים.
פינק.
לא.
הייתה לו יום הולדת 40, אני חושב.
נכון.
שברת, עידו.
שברת לגמרי.
Lots saying, I've changed religious more than once. Not so.
שינה לקולו.
נכון מאוד.
אמרתי ראשון.
נכון מאוד. אתם דיברתם על זה בפינה, למרות שחשבתי שזה נשרף, אבל זה היה מעולה. תודה רבה.
יפה, הבאת פה סיבוב יפה.
תודה.
אז למה יש לה סטאר אוף דיוויד? באיזה שלב היא הייתה יהודיה?
לא, היא פשוט מכילה את כל הדתות, היא מאוד אוהבת טקסטים.
היא התחילה בתור קתולית, אכלה את כל הכפות שהקתולים והחינוך הקתולי יכול להעניק.
קראה את התמונה של האפיפיור ב-SNL.
והיא קראה גם טקסטים יהודים, ומאוד מעריכה את התנך. וכן, כרגע היא עם החיג'אב האדום שלה.
בסדר, זה מה שעושה לה רוגע ושלווה.
לא נראה לי ששום דבר עושה לה רוגע ושלווה.
כן, יוצאת גם לסיבוב
ולו לזמן קצר. נו, סכנה כזאת.
בוא נשמע את זה, את הביצוע הזה של נאטינג קומפרס טויום, איזה תוכנית טלוויזיה. תודה עידו.
בשמחה, בכיף.
עדיין אחד השירים הכי יפים.
יפה יותר בעיניי בביצוע הזה.
לא.
בעיניי, כן.
הוא יותר טעון. כאילו עם כל הסיבוב שעשתה ו...
וכשהדברים האלה באים לידי ביטוי בקול, הם הופכים את השירה ליפה יותר.
לא, אבל השירה כשירה, היא לא מצליחה לעלות לגבוהים שהייתה עולה להם פעם, והשיר עצמו כאילו...
אבל לפעמים יש...
סדוק קצת.
אבל בסדקים ובתכלוך, מה זה? ושם היופי, this is how the light gets in.
נו, אוקיי. טוב. אם אתם רוצים לשחק איתנו 21 שאלות מיד אחרי הפרסומות ולזכות ב-300 שקלים לסרון המרקט, סמסו את התשובה לשאלה הבאה.
נניח ואת יושבת ראש דירקטוריון, מה היה קרש הקפיצה שלך?
חובה. אי אפשר בלי זה.
או רופאה גם.
כן, או מנכלית.
כן.
072-252-9999, תשובה ב-SMS, תכף חוזרים.
ועכשיו, 21 שאלות. בחסות, יום הולדת 4 לסרון המרקט. עם החל מ-25% הנחה על המוצרים האהובים, בחנייה חינם, החל מ-4 אחר הצהריים. כפוף לתקנון.
דניאל.
בוקר טוב.
מה העניינים?
מה העניינים?
דניאל, יושבת ראש דירקטוריון נניח, מה היה קרש הקפיצה שלה?
מלכת יופי, בוודאי.
איך אחרת אפשר להצליח כאישה?
עכשיו לי לשאול את זה או לשאול כיצד הומצא הפמיניזם, שזה גם אותה התשובה, לדעת אנחנו מלכת היופי. טוב, מי את? ספרי על עצמך.
יום, אני מתרגשת, אני דניאל. מה צריך עוד לספר?
כלום, נסתפק בזה.
יאללה, יש לך שתי דקות לפענח מי הדמות שאנחנו בחרנו. 21 שאלות שנענה עליהן אך ורק בכן ולא.
שלושה סוגי רמזים, רמז ציטוט, רמז שיר, או רמז סרון המרקט, שזה מאכל שקשור בדמות שאותה בחרנו. וזהו. ב-30 שניות אחרונות, 10 שניות אחרונות, שאלי שאלה שתשובה עליה היא כן, תקבלי 30 נוספות.
בסדר.
יאללה.
רגע, אתה רוצה להגיד.
מה?
מה?
אני, אחרי שאני מדברת, אני שומעת אתכם בדילי של חצי שנייה, אז אם אתם שמים איזה מוזיקה או משהו, אז חכו חצי שנייה.
טוב.
אוקיי.
תודה.
בלחץ...
נכון.
להצליח.
יאללה.
יאללה, הנה שתי דקות, תתחילי.
גבר?
כן.
מהארץ?
לא.
בתחום הפוליטיקה?
לא.
תרבות?
כן.
זמר?
לא.
שחקן?
כן.
בסרטים?
כן.
סרט יצא לאחרונה?
לא.
סרטים מפעם, כאילו יותר היסטוריה של סרטים?
לא.
הוא חי?
כן.
10 שאלות מאחורייך, את יכולה להיעזר ברמזים, דניאל.
טוב, יאללה, איזה ציטוט.
באמריקה נשים יכולות להצביע, אך סוסים לא. זה הפוך במדינה שלי.
אוקיי, הוא מאמריקה. הוא לא מאמריקה.
זו שאלה?
לא. הוא מאירופה?
לא.
מאמריקה?
כן.
הוא היגר לאמריקה?
אני לא יודע.
מה זה הפוך מהמדינה שלי, לכן אני...
אני חושב שהוא לא אמריקאי במקור. הוא לא אמריקאי.
נכון, סליחה, הוא לא אמריקאי במקור, הוא אירופאי במקור. סליחה.
אירופאי במקור ומאמריקה.
15 שאלות מאחורייך, קדימה, קדימה, את יכולה עוד רמזים.
הוא שיחק בסרט שובר קופות לאחרונה?
אמרנו שהוא לא...
לאחרונה לא.
לאחרונה לא, שובר קופות.
16 שאלות, לא רוצה עוד רמזים?
כן, יאללה, שיר.
בבקשה. Hey, Mr. DJ, put a record on.
אוקיי, היי מיסטר די ג'יי, זה קשור למוזיקה או קשור למוזיקה?
לא. לא.
לא. סשה ברון כהן?
כן.
יפה מאוד.
מאיפה הבאת את זה?
אמיתי?
אמיתי, מאיפה הבאת? מישהו סימס לך?
כן, אני מול הבועת הצלחים שלי וגיסי כתב לי סשה ברון כהן.
נכון, זה סשה ברון כהן והציטוט היה ציטוט מבורת.
רגע, בוא נפרגן לו, רואי, תודה.
תודה רואי. הציטוט היה הציטוט מבורת והשיר הוא השיר של מדונה. מיוזיק שהופיע בקליפ כאלי ג'י.
נכון, והוא כמובן רלוונטי לעכשיו כי הוא משחק בסדרה על אלי כהן שעלתה בנטפליקס.
נכון. יואו, תקשיבו, אני כל כך אוהבת אתכם, אני שומעת אתכם כל יום, שולחת בנות מהר לגן ומקשיבה לכם, ואתם...
תודה רבה לך, דניאל.
ועושים לי את היום, ותודה לרועי.
את מקבלת 300 שקלים לסרון המרקט, חוגגים 4 שנים, החל מ-25% הנחה בכל חנויות המרקט, וחניה חינם החל מהשעה 4. תודה, ביי. וביי לכם, אנחנו נתראה מחר בבוקר.
אה, זהו, כן, טוב, ביי, נתראה.